היי, אתן מאזינות לפודקאסט עולם השפע, המקום בו תגלו איך לייצר את השפע הכלכלי, הזוגי, הבריאותי, החווייתי והרגשי שאתן רוצות בחיים שלכן, בעזרת התודעה שלכן ובאופן הרמוני שמחובר לרצון הנשמתי שלכן וליקום כולו. אני דנה יעקב, מנחת הפודקאסט הזה, מורה רוחנית תודעתית, חוקרת את חוקיות היקום והתודעה כבר כמה עשורים ומלמדת רק את מה שגיליתי וחוויתי שעובד בחיי. אם אתם נשים שאפתניות שרוצות לזמן שפע וניסים מתוך כלילות ושמחה ולגלות מה עוד אפשרי עבורכן, הגעתם למקום הנכון. המטרה שלי בפודקאסט הזה היא להנגיש לכן ידע רוחני עמוק בצורה פשוטה. לתת לכן את הפרקטיקה, השראה, הביטחון והבהירות שיעזרו לכן לראות דברים אחרת ולחזק את הודעת השפע כך שתוכלו לחיות חיים מלאים, מספקים, שמחים ושלבים יותר ממה שחלמתם. בואו נתחיל. טוב, אז האמת היא שהפרק הבא זה פרק מאוד 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 מיוחד, זה פרק שבו עירכה אותי גלי המהממת, שעירכה אותי בעצם לפודקאסט שלה, וברוב נדיבותה היא הביאה לי בעצם את ההקלטה, שאני אוכל גם לשתף כאן, בפודקאסט עולם השפע. אני חושבת שזה אחד הפרקים היותר מפוצצים בערך, יש לי אפילו קורס שלם שהוא מדבר די על הדברים שאני מדברת עליהם בפרק הזה. הפרק הזה בעצם דיברנו על חוקי היקום, וממש פירטתי על 12 חוקי השפע של היקום, שזה גם השם של קורס, קורס דיגיטלי, שבעצם אני מעבירה שם ממש את חוקי השפע של היקום, ובתוך הקורס אני גם מעבירה את זה בצורה קצת יותר חווייתית, ועם משימות, וממש שאלות שעוזרות ככה להתחבר לחוקים. אבל באמת, בעצם הפרק הזה הוא חולש על 12 החוקים העיקריים. יש עוד כל מיני חוקים ביקום, אבל אלה באמת 12 החוקים העיקריים שאם רק נבין אותם, אז נדע לחבור לשפע ולזמן את המציאות הכי מדהימה בעולם עבורנו. זה ממש החוקים הרוחניים האלה שלצערי לא לימדו אותנו בבית ספר, אבל איזה כיף שבחרתי לחקור וללמוד אותם לעומק ולקבל אליהם גישה ולקחת על עצמי את התפקיד להפיץ אותם כמה שיותר בעולם, כדי שכל אחד ואחת מאיתנו נוכל לחבור לכוח האמיתי, היוצר, הבורא, מציאות שיש בתוך כל אחד ואחת מאיתנו. אז בפרק הזה באמת אני מדברת על כל החוקים האלה, עם הרבה מאוד השראה שגם מביאה גלי, גם דרך השאלות שלה, גם דרך הדברים שהיא ככה מוסיפה. אני חושבת שזה פרק של ממש כזה לגזור ולשמור ולהפיץ ולשתף ולחלוק עם כל מי שרוצה ורוצה לחבור באמת לשפע שקיים ביקום. לפני שאני אעביר אתכן להקלטה של הפרק הזה, אני רוצה לחלוק ולשתף שזה פרק 111, ואני חושבת שאין דרך יותר מדהימה לסיים תקופה בפודקאסט עולם השפע עם הפרק הזה. אני פשוט החלטתי שאני יוצאת לאיזושהי פגרה, מיד אחרי פרק 111, סוג של סיימנו עונה ראשונה של פודקאסט עולם השפע, לקראת העונה השנייה. אני חושבת שהגיע הזמן, כעבור שנתיים, שאני מעלה ברצף כמעט כל שבוע פרק, שגם אני קצת אתן לעצמי איזושהי מנוחה, איזושהי ערכות מחדש, איזושהי התנה אנרגטית. זה גם אחד מהדברים שאני מלמדת, זה גם חלק מחוקי השפע של היקום, שאתם תשמעו ככה שאני מדברת עליו בפרק הזה. ובאמת, זה הפרק האחרון מהרצף של הפרקים שהיו לנו עד היום. אני מאמינה שהפגרה היא לא תהיה ארוכה מדי, אולי חודש. אני כמובן אעדכן בכל הרשתות ברגע שהפרקים הבאים יעלו. כבר יש הקלטות של פרקים שיעלו אחרי, אבל כרגע החלטתי שזה גם איזושהי הזדמנות מדהימה, גם עם פרק 111, גם עם התקופה מאוד 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 מסוימת הזו של השנה. אנחנו ספציפית עכשיו בחול המועד פסח, ובאמת זו תקופה ככה של אביב, של לידה מחדש, של התחדשות, של התנקות, של הטענה, של אחרי הסיומים והסגירות של החורף. אנחנו בעצם לקראת משהו חדש, ואני מאוד מאמינה גם לקראת ניסים חדשים ועידן חדש במדינת ישראל. אני מאוד 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 מאמינה בזה. אני יודעת שברגע זה, בשנייה שאני מקליטה את הפרק הזה, אנחנו עדיין נמצאים בתקופה של מלחמה. עדיין יש, זה כבר מעל ל-200 יום שיש לנו חטופים שנמצאים בעצם בשבי בעזה, המון חטופים ישראלים. מצב לא פשוט, יחד עם זאת אני מלאה תקווה, מלאת אמונה. יש משהו בתקופה הזאת של השנה שדברים נולדים מחדש, שניסים נוצרים, ואני מאוד מאמינה באנרגיה קולקטיבית. זה לא מקרי שפסח חל בדיוק עכשיו, זה לא מקרי שיש פריחה עכשיו, זה לא מקרי אפילו. זה היה כזה חצי מתוכנן, אבל האמת שלא תכננתי שזה יקרה דווקא בפסח. זה גם לא מקרי שדווקא בתקופה הזאת של השנה, אחרי כמעט שנה וארבעה חודשים של נוודות במרכז אמריקה, בחרתי לבוא לביקור בישראל, לאיזושהי הטענה ולשהות עם האנשים שאני אוהבת, שהתגעגעתי אליהם מאוד 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 מאוד, ולהיות באנרגיה קצת של ישראל, להביא מהאנרגיה שלי לישראל. אז הכל, הכל, הכל ככה קורה ביחד, ואני מרגישה שזה הזמן הכי נכון עבורי לצאת לפגרה. אז כמו שאמרתי, פגרה, לדעתי, לא ארוכה מדי, עוד לא החלטתי על תאריך של חזרה מהפגרה, אבל אני מאמינה שזה יהיה משהו כמו כמה שבועות. ואנחנו נחזור מיד אחרי זה לעונה השנייה של פודקאסט עולם השפע, אז בשיא האביב, שנייה לפני הקיץ, אנחנו בעצם נמשיך את הפרקים פה. וכמו שאמרתי קודם, לא יכולתי לחשוב על פרק יותר מדויק מהפרק הזה, לסגור את העונה הראשונה והמאוד ארוכה שהייתה לנו בפודקאסט עולם השפע, עם באמת הפרק הגדוש בכל טוב הזה. זהו, פשוט תקשיבו, תאזינו לו פעם אחת, פעמיים, כמה פעמים שתצטרכו, ברצף, עם הפסקות, מה שנכון לכם, ותיהנו, ותיקחו, ותיישמו, וכמו שאני תמיד אוהבת להגיד, תשתפו אותי אחרי זה, אותי ואת גלי, מה לקחתם מהפרק הזה, וכמובן שאם אתם מרגישות, מרגישים שזה פרק באמת מלא בכל טוב, כמו שאני מאמינה שהוא, אז תחלקו את הפרק הזה עם אנשים, ובכלל, תדרגו את פודקאסט עולם השפע, ספציפית באפל פודקאסט, יש גם אפשרות להוסיף ביקורת, בספוטיפיי הדירוג הוא פשוט דרך כוכבים, אז כמה שיותר 5 כוכבים בעצם מקפיץ את הדירוג של פודקאסט עולם השפע, וגם עוזר בעצם לפודקאסט להיות מופץ יותר ברשתות, ולהגיע ליותר ויותר ויותר אנשים שעדיין לא נחשפו לכל התכנים האלה, אז אם אתם מאמינות בתכנים האלה, אם זה עושה לכם טוב, אם זה מדבר אליכם, אם זה משנה או שינה משהו בחיים שלכם עד היום, יש לכם חלק משמעותי ולהפיץ את הטוב הזה בעולם דרך דירוג הפרקים וכמובן דרך השיתופים של הפרק הזה ובכלל של הפודקאסט. ובואו נעבור לכל השפע שקיים בפרק הזה.
היי וברוכות הבאות לפודקאסט תובנה אחת בריאה ליום. אני גלי אליאס פלג, מנחת הפודקאסט הזה, בעלת עסק לפילאטיס, מאמנת בסטודיו שלי ובעלת תוכניות אימון דיגיטליות. בנוסף, מלווה נשים לשינוי מערכת היחסים שלהן עם אוכל, דרך שינוי בתזונה ובהתנהגות שלהן, וגם מתעסקת בתחומי התודעה והרוח על מנת לשפר את איכות החיים שלנו ולחיות אותה ממקום כמה שיותר חיובי ומקדם. בפודקאסט הזה אני מראיינת וגם מדברת בעצמי על כל הנושאים שמעניינים אותי בתחום התנועה, התזונה, התודעה והרוח, ושאני מאמינה שיוכלו לעניין גם אתכן, להעשיר אתכן ובעיקר לעזור לכן, לעשות שינוי לטובה בחיים שלכן ולו הקטן ביותר. אז בואו נתחיל. היי דנה.
היי.
מה שלומך?
מהמם, מתרגשת. שמחה. כן.
גם אני, ממש ממש ממש. אני אתן לכם ככה הצגה קצרה של דנה. אז אנחנו מדברות היום, דנה יעקב ואני. דנה היא נוודת או נוודית, איך אומרים?
אני לא יודעת, אבל אני אומרת נוודת דיגיטלית. ככה אני קוראת לזה.
אז דנה יעקב היא נוודת דיגיטלית בשנה האחרונה, אם אני עוקבת נכון.
נכון. ואני... האמת שלאורך כל השנה האחרונה, האמת שיש מצב... שוואו, יש מצב שממש, אני לא זוכרת מה התאריך היום, מחר זה רשמית שנה.
וואו, כן. טוב, אז לא סתם אנחנו מקליטות היום, הרי הכל מדויק, אנחנו יודעות את זה, גם בלי שנבין בכלל. ודני היא בעלת עסק, בעלת עסק עוד לפני שהיא נוודת דיגיטלית, שנקרא עולם השפע, ודרכו היא עוזרת בעיקר לנשים להגשים את החיים שהן רוצות, חיים הטובים יותר שהן רוצות לעצמן, לזמן אותן לעצמם, לקחת אחריות על מה שהן רוצות, ולקחת אחריות to make it happen. ואני מאוד מאוד אוהבת את זה, אני אפילו עכשיו מגדירה אותך, והאמת שיש לי צמרמורת.
איזה כיף.
אז כנראה שהחיבור הוא הרבה מעבר למה שאנחנו מבינות וחושבות, זה באמת מרגש אותי. אני מאוד מתחברת לאנרגיה שלך, לטוב, שאת באמת רוצה להפיץ טוב לעולם, את באמת מאמינה בו, את באמת מאמינה שלכל אחת ואחת מאיתנו יש יכולת להשפיע לא רק על עצמנו, לא רק על הסביבה המיידית שלנו, אלא גם לסביבה רחוקה יותר ויותר ויותר, ואת עושה כל מה שאת יכולה בדרך מאוד מאוד נעימה ואינטליגנטית, באמת כדי לגרום לזה לקרות. אז תודה על זה כבר מראש.
וואו, ממש, קודם כל תודה לך על, על איך שהצגת אותי ועל כל הדברים שאמרת. אני חושבת שאחד מהדברים שאמרת על החיבור ועל זה שאת ככה מתרגשת, כאילו על הצמרמורת והדבר הזה, איך שהצגת אותי זה ככל הנראה איך שהייתי מציגה את עצמי. אז איזה כיף. אנחנו נדבר על זה, אני מאמינה היום, אבל זו אחדות. זה ממש, ממש המחשה לאחדות, אז עוד מעט נדבר על זה.
נכון, נכון, אנחנו נפרט את זה. אני רוצה גם להגיד שהכרתי אותך בעצם דרך הרשת, ודרך המסרים שאת מעבירה שככה קפצו לי, ואני לאט לאט נכנסת יותר ויותר לעולמות האלה, והתחלתי להבין שיש חוקיות בסיפור הזה. מעבר לכל הדברים באמת של האינטואיציות, והדברים האלה שאנחנו מרגישות לפעמים באופן מיידי ולא יודעות להסביר אותם, עדיין יש כאן חוקיות ויש כאן מה ללמד. והחוקיות הזאת בעצם יכולה להיות כלי שיכול לעזור לכל אישה. אנחנו בעיקר מדברות לקהל נשי, אבל כמובן גם גברים מוזמנים להצטרף לחגיגה הזאת.
תמיד.
תמיד, the more the merrier. והחוקיות הזאת מסקרנת אותי, השילוב הזה של הלוגיקה, יחד עם האינטואיציה, יחד עם הרוחניות, יחד עם הפרקטיקה. ושוב, אני חושבת שיש בך את כל זה. ואת מעבירה את זה בשנה האחרונה באמת בעיקר דרך הדיגיטל, בגלל שאת מסתובבת לך בעולם, שזה אחד הדברים ש עושים לך הכי טוב והכי מפתחים אותך ונותנים לך חמצן, ומשם את נותנת חמצן לנו. והשתתפתי
פשוט
גם
נראה,
בקבוצות.
נראה לי שאת פשוט תראייני את עצמך, כי סיכוי מאוד גבוה שאת פשוט תדעי לענות כאילו זאת אני. אני ממש מרגישה כאילו את אומרת את הדברים ש... כאילו את מדברת מתוכי, ממש. איזה כיף.
וואו, 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 ממש ממש כיף, רק התחלנו, דנה. אז אני הכרתי אותך דרך סדנאות דיגיטליות שהשתתפתי בהן, זומים, דרך קורסים שקניתי, וזה באמת עשה לי שמחה בלב, וכשחשבתי על זה שאני רוצה להקים פודקאסט, פודקאסט הזה שאנחנו מדברות בו עכשיו, שנקרא תובנה אחת בריאה ליום, את בין המרואיינות הראשונות שקפצו לי לראש, כי על זה את מדברת, על תובנות. את גם כל הזמן מתפתחת ומגיעות אלייך כל הזמן תובנות חדשות. גם אחרי שהגעת לאיזשהו שלב מסוים שאת אומרת, אוקיי, יש לי מה ללמד, I have it. אז אחרי איקס זמן את אומרת, אני עדיין עומדת מאחורי זה, אבל יש לי עוד משהו ללמד, יש לי עוד תובנה. ועוד דבר הזה, והעוד דבר הזה, זו ההתפתחות שלנו, ואני רוצה שננסה להעביר כמה שיותר מהפיל הזה, גם הפיל וגם שוב הפרקטיקה, הלאה. ולכן, אנחנו נדבר היום על 12 חוקי היקום שלמדתי ממך אותם באופן מסודר. ולא רק נלמד את החוקים ואת השמות שלהם ואת ההסבר שלהם, אלא איך בפועל, איך בפועל כל אחת מאיתנו יכולה לרתום אותם לטובת שיפור החיים שלנו, שיפור ההשתלבות שלנו בעולם, הביחדנס שלנו. אנחנו פשוט ניכנס ונתחיל בחוק שכבר רמזת עליו, שהוא החוק.
האמת שזה ממש החוק הראשון, הוא הכי מורכב, הכי מורכב, הכי גם קשה להסביר אותו, והרבה פעמים החוויה של הדבר הזה, עוד מעט אני אגיד מה זה השם של החוק, למרות שכבר אמרתי קודם, אבל הרבה פעמים גם החוויה של הדבר הזה, זו חוויה שהיא כל כך ייחודית וכל כך שונה מהחוויה הרגילה כביכול של החיים שלנו, שגם אם אנחנו חווים וחוות את החוויה של החוק הזה, הרבה פעמים אנחנו לא נקלוט שחווים תבינו את זה, אנחנו אולי נקרא לזה בשם כמו עושר אלוהי, או תחושה של התרוממות רוח, או אפילו הערה רוחנית, אבל אנחנו לא נדע, לא תמיד נדע לזהות שחווינו את זה, ואני מאמינה שכולם, כולנו חווים את זה בנקודות מסוימות במהלך החיים שלנו, כמובן שככל שאנחנו יותר מודעים לזה, ויודעים לעשות את העבודה התודעתית הנכונה, אנחנו נחווה את זה יותר ויותר ויותר, והחוק הזה נקרא חוק האחדות.
וואו.
אני רק רוצה להגיד, לפני שאני נכנסת לדבר על החוק הזה ועל החוקים האחרים, שבעצם החוקיות הזאת של היקום, יש המון 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 חוקים ליקום, וזה בעצם הדרך האנושית שלנו לקחת דברים שמאוד מאוד גדולים ואמורפיים, ולהכניס אותם לתבניות המחשבתיות שלנו, כדי שנוכל להצליח לתפוס ולהבין משהו שהוא כביכול מאוד מאוד גדול. זה קצת כמו להסביר אנרגיה. עכשיו אני גם מדבר הרבה על אנרגיה, אבל איך מסבירים אנרגיה? אנרגיה זה משהו שמרגישים, זה משהו שאולי אפשר לחוש אותו, זה משהו שאיפשהו בתפיסה שלנו זה מרגיש כמו משהו כאילו שום דבר והכל. איך מסבירים אנרגיה? אז זו הדרך, זאת אומרת, דרך ממש איזושהי חיפוש, מילים, חוקיות, הדברים האלה. עכשיו, מה שכן חשוב לי להגיד, שכל החוקים שאנחנו נדבר עליהם היום, זה חוקים שהם תמיד מתקיימים בעולם, במימד הפיזי שלנו כאן. בסדר? הם תמיד מתקיימים, ולכן זה חוקים, וזה לא משהו שפתאום יכול לא להתקיים, או מתקיים רק בחלק מהזמן, אחר זה לא מתקיים, זה תמיד מתקיים, אבל זה בעצם שוב תרגום מילולי אנושי שלנו למשהו שהוא הרבה מעבר לתפיסה האנושית שלנו. זה הדבר.
וואו, אני
אז
רוצה
אני
להיכנס רגע ואגיד שהנקודה הזאת שאמרת לגבי זה שהחוקים האלה בכל מקרה מתקיימים, זה משהו שאותי מאוד הרגיע ששמעתי פעם ראשונה. אמרתי, אוקיי, אני לא חייבת לזכור את כולם, אני לא חייבת עכשיו, אני לא באמצע המבחן, שאם אני לא אזכור, אז משהו לא יתקיים, זה אומר שאני לא אפעיל אותו. זה קיים, אני יכולה להיות רגועה, זה קיים, זה זמין בשבילי כל הזמן, וככל שאני אחזור יותר על החומר, ואני אתחבר אליו יותר, אז אני אוכל יותר להשתמש בזה באופן תדיר, שוב ושוב ושוב ושוב. אז זה מאוד מאוד מרגיע, אני מקווה שגם אתכן, כל מי שמאזינה ומאזין לנו, שאתם לא חייבים לזכור את זה בעל פה, זה פשוט קיים. תחזרו כמובן, תשמעו את הפרק כמה שיותר, אבל זה מתקיים כאן בשבילכם, זה זמין בשבילכם בכל רגע נתון.
מהמם. מכיוון שזה תרגום אנושי של משהו שהוא מאוד מאוד גדול, כשאני עכשיו אומרת, ואת גם אמרת, טוב, אמרת בהקשר גם לקורס שאת עשית בעצמך, שאני עברתי, 12 חוקים. יכולים להיות גם 20 חוקים, גם 50 חוקים. בסדר? ממש ממש חשוב לי להגיד. 12 חוקים זה בעצם גיבוש של החוקים העיקריים של היקום, לכדי הבנה, כי ככל שאנחנו נבין את החוקים האלה יותר, כך נדע להשתמש בהם לטובתנו, כדי להגשים את החיים שאנחנו רוצות. וזו בעצם המטרה כאילו לצמצם את כל המלא מלא 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 חוקים ל-12 חוקים. יש יותר חוקים, אגב, יש לי את הקורס 12 חוקי השפע של היקום, ששם אני ממש נכנסת קצת יותר לעומק של כל אחד מהחוקים, ובחלק השני של הקורס, החלק הראשון זה ממש כזה הסבר על כל אחד מהחוקים, ותרגול כזה לחוויה של החוקים, בחלק השני של הקורס, אני ממש מדברת על איך להשתמש בחוקים לטובתנו, ואני מוסיפה עוד כמה חוקים. אז יש עוד מלא. אבל המטרה באמת ב-12 חוקים זה להבין את החוקים הבסיסיים שממש, אם רק נבין אותם, נדע לזמן, לייצר את המציאות הכי מדהימה עבורנו ועבור כולם.
מדהים. אז בואי נתחיל. אחד.
יאללה. אז החוק הראשון זה חוק האחדות. וחוק האחדות הוא בעצם אומר, הוא בעצם יוצא מנקודת הנחה והבנה יותר, נכון? שהכל זה אנרגיה ואנרגיה היא אחת. זאת אומרת שהגוף הפיזי שלנו אנרגיה, האוויר שאנחנו נושמות, זה הכי קל להבין את זה בצורה הזו, זה אנרגיה. המכשירים שדרכם אנחנו עכשיו מקליטות את הפרק הזה, זה אנרגיה. הכל זה אנרגיה בדחיסות וברטט שונה, ומכיוון שהדחיסות והרטט שונה, העיניים האנושיות שלנו רואות אותם בצורה שונה, כמו דברים שהם שונים, אבל בפועל, בבסיס של הכל, 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 בעולם הזה ובכלל, זה הכל אחד, הכל אנרגיה, והאנרגיה היא אחת, האנרגיה היא לא משתנה, היא כן יכולה, היא כן, זאת אומרת, היא כן יכולה לרטוט בקצב אחר, ולהיות באיזושהי דחיסות שהיא קצת אחרת. אבל האנרגיה בבסיסה היא אותו דבר והיא אחת. הסיבה, אני יכולה כבר ככה לתאר לעצמי למה זה באמת כל כך מאתגר להבין את החוק הזה, כי אנחנו באמת, החוויה האנושית שלנו היא חוויה של נפרדות, אז איך יכול להיות שהכל אחד אם אנחנו מלכתחילה בחוויה של נפרדות? חוויה של נפרדות זה חוויה של גוף פיזי, הגוף הפיזי שלי נפרד מהגוף הפיזי שלך, גלי, והגוף הפיזי של מישהו אחר נפרד מגוף, זאת אומרת, הכל אנחנו, כשאני למשל מרימה את הטלפון שלי, אני לא מרגישה אחת עם הטלפון, זה כאילו משהו שהוא נפרד ממני. זו התפיסה הפיזית האנושית שלנו, שהיא מייצרת לנו נפרדות. עכשיו עוד פעם, אנחנו תמיד יכולות להישען על כל מיני, לא, אבל יש לי הוכחה, זה לא רק מה שהעיניים שלי רואות, אני גם פיזית מרגישה, אני עכשיו למשל יושבת על כיסא, אני פיזית מרגישה את עצמי יושבת על כיסא, אני כאילו לא יכולה להתכחש למה שאני מרגישה, למה שאני רואה, למה שחמשת החושים שלי מראים לי, אבל בפועל, אם נגיד לא היו לי את חמשת החושים האלה, ואנחנו מאוד מאוד נשענים על חמשת החושים, וחמשת החושים הם כביכול מה שנותן לנו את החוויה הזאת של החיים. אבל מה אם אפילו חמשת החושים האלה שיש לנו, הם רק חלק מאוד מצומצם מהחוויה של החיים כולה. וזו בעצם, זה הפתח לשפע, לשפע האינסופי הזה. אז האחדות זה המצב שבו אנחנו יכולות באמת להתחבר לשפע האינסופי שמתקיים ונגיש עבורנו כל הזמן, אבל מכיוון שאנחנו ביום יום שלנו חיות את החיים שלנו מתוך חמשת החושים, אז יש לנו תמיד איזושהי תחושה או חוויה, ממש חוויה פיזית, הוכחות במציאות החיצונית, לזה שיש נפרדות ואנחנו הרבה פעמים נפרדות מדברים שאנחנו רוצות וכולי וכולי. אבל הבסיס של הכל זה אחד. וככל שאנחנו נעשה ועושות עבודת התפתחות תודעתית, רוחנית, כן, זו עבודה מאוד רוחנית מן הסתם, כי זה באמת הדבר הכי גדול והכי אמורפי, ככה אנחנו נמצא את עצמנו יותר ויותר ויותר חוברות לאחד הזה. עכשיו אני אגיד עוד משהו, כי באמת האחדות זה די הכל. כאילו כל מה שאני אגיד עכשיו, זה נגזרות של האחדות, זה השפעה של האחדות, זה השפעה של הנפרדות שלנו, לא משנה, כל החוקים האחרים, אבל האחדות זה באמת הבסיס של השפע, הבסיס של הכל. אם למשל, אני עכשיו מרגישה אהבה מאוד 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 גדולה. זה לא רק אהבה של בא לי שיהיה הדבר הזה שאני אוהב שיהיה קרוב אליי, כי בתוך האהבה הזאת יש בא לי ואני רוצה וחסר לי וכל מיני כאלה. אם אני, כל מה שאני מרגישה כרגע זה אהבה, ולכולנו היו רגעים כאלה בחיים שלנו, שכל מה שהרגשנו זה אהבה. אהבה לעצמנו, לאהבה לעולם. מה?
רק אהבה, רק אהבה.
רק אהבה. ושום דבר אחר, רק אהבה באותו רגע, זו חוויה של אחדות. בגלל זה אחדות ואהבה הם כזה סוג של מילים מגבילות, או רטטים מגבילות, זה לא בדיוק רטט, אבל זה כאילו סוג של מילים מגבילות לאותו דבר. ברמה הרוחנית, ברמת האנרגיה, ברמת האמת של היקום, של הקיום, של החוקיות של הדברים. אז ככל שאנחנו יותר נחליט, נבחר, נרצה להתחבר באמת לאהבה הזאת, שהיא לא תלויה בשום דבר, שזה פשוט לאהוב, לאהוב כי פשוט אוהבים, ושוב, אנחנו לא יכולות לאלץ את עצמנו להיות במקום הזה, זה באמת לרצות מאוד מאוד מאוד, להיות, יש כל מיני דרכים להגיע לשם, אבל ככל שאנחנו נהיה שם יותר ככה, אנחנו באמת נחווה את האחדות, וזו באמת חוויה של אחדות, של אני אחד עם הכל, הכל אחד איתי, ואני לא צריכה שום דבר. אגב, רגעים בחיים, שבהם אנחנו מרגישות שאנחנו, זה הכי טוב שיכול, שאי פעם היה, אי פעם יהיה, ואני לא צריכה יותר מזה, ולכולנו היו רגעים כאלה. לא אכפתי כמה כסף יש לכם בחשבון הבנק, וכמה זוגיות, או אין לכם זוגיות, או משפחה, או אני לא יודעת מה. לכולנו היו רגעים שהם לא תלויים בשום דבר חיצוני של אני לא מרגישה שאני רוצה שום דבר, כי יש לי ברגע זה הכל. אלה רגעים של אחדות. וגם מה שהיה לנו קודם, שדיברנו, באמת הדברים שאת אמרת, זה כאילו דיברת מתוכי, זה עוד המחשה לאחדות, כל הסינכרוניות הזאת, כל הרגעים האלה שבהם מישהו חושב מחשבה, ופתאום מישהו אחר אומר את המחשבה של מי, יש לנו כל כך הרבה הוכחות לאחדות בתוך החיים האלה, ככה הבזקים של תזכורות כאלה, לבסיס שהוא הכל אחד. זה החוק
נכון,
הראשון.
ואני חושבת שבאמת ברגע שאנחנו מודעות לזה, שזה החוק שמתקיים, וזה כמו שאת אומרת, החוק הכי מורכב, הכי גדול, וממנו גם נגזרים כל שאר החוקים שאת תפרטי לנו, ברגע שאנחנו יודעות את זה, אנחנו יודעות שזה מתקיים, אנחנו יכולות מעכשיו להתחיל לשים לב באמת למה שאמרת, לרגעים הקטנים האלה, שיש לנו מין הבזק כזה, שאנחנו אומרות, יש לי הכל, אני פשוט לא צריכה כרגע שום דבר. וברגע שאני יודעת שהחוק הזה מתקיים, ואני יכולה לשים לב מעכשיו לרגעים האלה שמתקיימים, אני אוכל להאמין יותר בחוק הזה, ואני אוכל לשים לב יותר ויותר לרגעים כאלה, כי יש לא מעט, אנחנו פשוט לא מודעות אליהם, באמת בגלל ההיבט שלנו של הנפרדות, והנה כמו שאת אמרת בתחילת הפודקאסט, אנחנו נספר ונגיד שאנחנו לא מכירות אחת את השנייה, זה אך ורק דרך הרשת, אך ורק דרך האינסטגרם, היה לי ברור שאני אראיין אותך, אם כי לקחתי בחשבון שאולי תגידי לו, את ישר אמרת כן, את אפילו לא שאלת שאלות, זה משהו שבתוכך פשוט הרגיש כל כך נכון, ולא כל כך אפילו דיברנו על איך אני אציג אותך. והנה אמרת שהצגתי אותך כמו שהיית רוצה להציג את עצמך. מה זה אם לא האחדות, האהבה הזאת שאין לנו איך להסביר אותה, הצמרמורת הזאת ששוב עכשיו חזרה אליי, כבר נרגעה ועכשיו חזרה.
אגב, צמרמורת זה לגמרי סימן לחיבור לאיזושהי אמת פנימית כזאת הרבה פעמים, וכן, יש לזה עוד כל מיני הסברים, אבל בגדול כן.
בטוח. טוב, אז דיברנו על החוק האחדות הגדול הזה הראשון, אז שימו לב אליו, הוא מתקיים בכל מקרה, שווה לשים לב. וחוק שני,
כן.
בואי נעבור הלאה.
אז החוק השני שאני אדבר עליו זה חוק הרטט, אם אנחנו מבינות שהכל אנרגיה, ותכלס אמרתי את זה בחוק האחדות. אז האנרגיה, כמו גלים ברדיו, כמו, תמיד קל כזה להסביר את זה לפי גלים ברדיו, נכון? זה כאילו, הגלים הם גם אנרגיה, ובתוך הגלים האלה יש רטטים שונים, יש תדרים שונים, התדר הוא בעצם נקבע מתוך הרטט. מה זה הרטט? זה הקצב שבו הגל זז, מהר, לאט יותר. אז חוק הרטט הוא בעצם מדבר על זה שהכל אנרגיה, האנרגיה היא אחת, אבל היא יכולה לזוז בקצב שונה. והקצב שבו האנרגיה, החלקיקים האלה של האנרגיה יזוזו, זה מה שיקבע את התדר. אז כשאומרים למשל תדר גבוה, תדר נמוך, הרבה פעמים כשאומרים תדר גבוה, מתכוונים לתחושה הרבה פעמים של שמחה, של אהבה, של כל המחשבות החיוביות למיניהם, כל היש לי, כל השפע, אלה בעצם התדרים הגבוהים. ככל שהתדר יותר גבוה, ככה הוא פשוט יותר מתקרב לאחדות, ולכן הוא מרגיש טוב יותר, הוא מרגיש, זה פשוט רגשות שהם הרבה יותר גבוהים. שוב, גבוהים, כשאומרים רגשות גבוהים, מתכוונים לתדר גבוה. אז ככל שזה בעצם יהיה יותר גבוה, ככה אנחנו יותר מתחברות למקום הגבוה בתוכנו, לאמת הפנימית הזאת שהיא אחדות, וככל שזה יותר נמוך, זה בדיוק אותו דבר הפוך, זה יהיה יותר תחושות של עצב, של מחסור, של חוויה גם, זה יכול להגיע לרמה של דיכאון, סבל, כאב, אשמה, בושה וכולי. מה שחשוב שנבין מתוך חוק הרטט, זה שבאמת הכל אנרגיה והכל רוטט בתדרים גבוהים יותר, נמוכים יותר, וככל שנזהה את התדרים ונזהה באיזה תדר אני עכשיו גבוה יותר, נמוך יותר, נוכל לזהות איפה אני רוצה להיות. עכשיו, בתכלס אנחנו בדרך כלל נרצה להיות איפה שהתדרים הגבוהים יותר, כי שם, מן הסתם, אנחנו בהגשמה של הדברים שאנחנו רוצות. זה לאו דווקא ההגשמה הפיזית, אלא התחושה הפנימית, כי בסופו של דבר, גם אם אני רוצה להגשים רכב או בית או כסף, זה בגלל איך שזה יגרום לי להרגיש. אז אני רוצה, מן הסתם, כמה שיותר להיות ברגש הזה של איך שזה יגרום לי להרגיש, אז אני יכולה ממש לשים לב לפי התדרים ולפי הריטטים, איפה בא לי יותר להיות, איפה אני רוצה להתמקד יותר ואיפה פחות.
אוקיי.
זה בגדול. אוקיי.
אז את אומרת שבעצם האנרגיה היא כל הזמן מתקיימת. ברגע שהאנרגיה מתקיימת, מתקיימים רטטים. הרטטים האלה מתורגמים לתדרים גבוהים יותר, גבוהים פחות. תדרים הגבוהים זה התדרים של השמחה, של ההתרגשות, של הכיף, של הפרפרים האלה בבטן, וברגע שאנחנו באמת מרגישות ונמצאות בתדרים הגבוהים יותר, אנחנו גם נמשוך אלינו יותר שפע, כל אחת בשפע שהיא הייתה רוצה לקבל לחיים שלה, וברגע שאנחנו נמצאות בתדרים נמוכים יותר, של עצב, של אכזבה, אם נלך עמוק יותר, כמו שאמרת, לדיכאון, לבלבול, אז אנחנו פחות נמשוך את מה שהיינו רוצות לחיים שלנו, כי היינו רוצות דברים עם תדר.
טוב, עוד לא דיברנו על חוק המשיכה, זה אחד מהחוקים, אולי הייתי צריכה להגיד אותו קודם, אבל יאללה, אם את כבר מעלה את זה, אז בוא נדבר על חוק המשיכה, שזה בתכלס החוק הכי מפורסם, הכי מוכר, הכי כזה. אז כן, זה קשור לחוק המשיכה, אבל זה כביכול ההבנה של מה שעומד מאחורי חוק המשיכה. אז חוק המשיכה זה באמת החוק הכי מפורסם, הכי מוכר, כי מה הוא בעצם אומר? הוא אומר שמה ש... מה ש... מה שאנחנו ומי שאנחנו, ועוד מעט אני אסביר מה זה אומר, ימשוך אלינו יותר מהדבר הזה, או במילים אחרות, דומה מושך דומה. אז איך שאני בתדר שלי ברגע זה, ברגע זה אני מושכת עוד מהתדרים האלה. אם אני אהיה בתדר אחר, אני אמשוך תדר אחר. עכשיו כן חשוב לי להגיד מה זה אומר בעצם התדר שאני. התדר שאני נקבע על ידי כל התודעה שלי, והתודעה שלי היא בעצם מורכבת מי? גם מהמודע, גם מתת המודע, גם מאמונות, גם ממחשבות, גם מרגשות, גם מפעולות שאני בוחרת לעשות, גם מזהות עצמית, וגם אפילו מהנשמה שלי. בסדר? היא מורכבת מכל כך הרבה דברים. זה לנו שליטה ישירה על מצב התדר שלנו בכל רגע נתון, כי כמו שאמרתי קודם, זה מורכב גם מחלקים נשמתים שלא תמיד יש לנו קשר ישיר אליהם בתוכנו, וגם מהתת מודע, שתת מודע הוא מלכתחילה החלק הלא מודע בתוכנו, שאין לנו שליטה ישירה עליו, ויש כמובן כל מיני טכניקות וכלים להתחבר לתת מודע, אבל ביום יום בדרך כלל אין לנו קשר ישיר לתת מודע, והוא עדיין מייצר לנו גם תדר מסוים. אז התדר שלנו זה בעצם האנרגיה הסופית המורכבת מכל החלקים שאמרתי עכשיו. זה יכולה להיות לפעמים בתדר יותר גבוה, יותר נמוך. ומה שחשוב להבין על הדבר הזה, זה שאני מושכת לחיים שלי את התוצר הסופי של הכל ביחד. זאת אומרת, אני יכולה להיות מצד אחד בהרגשה פנימית של עצב, בסדר? זה לא בהכרח אומר שאני ישר אמשוך לחיים שלי דברים שמעדדים על העצב הזה. כי יכול להיות שעם העצב, שזה בסך הכל רגש, לא בסך הכל, זה הרבה, אבל עדיין, יש לי גם אמונה שלא משנה כמה אני עצובה, אני תמיד אקבל אהבה ותמיכה. והאמונה הזאת היא מאוד 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 חזקה גם בזמן שאני עצובה. עכשיו, אז יש את האמונה הזאת, ויש את העצב, ובתוך זה יש גם איזשהו רצון נשמתי שאני אחווה עכשיו איזושהי חוויה שתעזור לי להתחבר למתנה הנשמתית שלי, ומה שזה בעצם אומר מבחינת הנשמה, זה שאולי החוויה הזאת תהיה חוויה של הצלחה, כי מתוך ההצלחה אני אדע לזהות בתוכי באיזה אופן אני יכולה לתרום לעולם הזה, אוקיי? אני אדע לזהות את המתנה, וואו, הצלחתי במקום הזה, זה היה לי קל, אז כנראה שזאת המתנה שלי, ואז אני אעשה יותר, זה ידרבן אותי לעשות יותר מהדבר הזה. אז הכל קורה ביחד, ובמקביל, בתת המודע, יש לי איזושהי חוויה טראומטית מעבר, שהייתי ילדה ממש 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 קטנה, ובכל פעם שהייתי עצובה, אולי זה לא חוויה טראומטית, אולי זה דווקא חוויה, דווקא אני רוצה ללכת על הכאילו, על החיוב, איזושהי חוויה כזאת, שבכל פעם שהייתי עצובה, הייתי מקבלת מתנות. בסדר? זה מה שהייתי מקבלת בבית, זה בתת מודע, זה אפילו לא משהו שאני מודעת אליו, אז אני יכולה להיות רגשית מאוד מאוד עצובה, ואני אקבל מלא מתנות. כי מה שיקבע זה התדר הסופי של זה. אז כן היה לי מאוד חשוב להגיד את זה, שלא להיבהל מרגשות נמוכים ולא יודעת מה, יש פה הרבה יותר מורכבויות מאם אני מרגישה שמחה או עצובה. זה לא רק זה. ורגשות זה דבר אנושי וחשוב שנרגיש, שניתן לעצמנו להרגיש הכל. ועוד משהו שמאוד חשוב לי להגיד על העניין הזה, שדווקא ההתנגדות למה שאני מרגישה יכולה להוריד לי את התדר. בסדר, אם אני עכשיו מתנגדת לעצמי, אני מרגישה עצב, אני אומרת, לא, אני לא צריכה להרגיש עצובה, ואני מתחילה לשפוט את עצמי, אני רק מורידה לעצמי את התדר עוד יותר. במקום פשוט לתת לעצמי להיות עצובה, ולזכור שדברים טובים יכולים לקרות לי גם כשאני עצובה, ומותר לי להיות עצובה, ואני יכולה לאהוב את עצמי גם כשאני עצובה, ואז אני הרבה יותר מושכת, הרבה יותר בתדר שהוא מחובר לאהבה, שבתכלס זה התדר הגבוה ביותר. אני יודעת שאמרתי עכשיו הרבה דברים, אבל ככה זה, אני לא יכולה לעשות את זה קצר ומתומצת. חשוב להבין כל ההיבטים של הדבר הזה.
ברור, אני גם לא הזמנתי אותך כדי, סליחה, כדי שתדברי באופן מתומצת. אני רוצה לשמוע את כל השפע הזה שיש לך לתת לנו. אני מאוד מאוד מתחברת לזה. אני כן ננסה קצת אולי לפרק את זה, בכל זאת אולי למאזינות שלנו שפחות נמצאות כרגע בעולם הזה, והעולם הזה כן מעניין אותם. אז בעצם התחברת לחוק המשיכה דרך החוק השני שדיברת עליו, על חוק הרטט, חוק האנרגיה. כי אני כבר התחלתי לפתח את זה, ואמרתי שכאשר אנחנו בתדר שהוא גבוה, של רגשות באמת גבוהים ושמחים, אם אנחנו ככה עושות את זה ככה מאוד מופשט, כן? ושטחי, אז אני אזמן אליי, אני אמשוך אליי שפע, כל אחת את השפע הטוב שהייתה רוצה לזמן לחייה, אם זה סיטואציות חברתיות נעימות, או מצבים רגועים עם המשפחה שלה, באמת כל אחת היא עולם ומלואו, וברגע שאני בתדר נמוך יותר, אז אני אמשוך לעצמי אולי סיטואציות שהן יותר תואמות תדר של רגשות של בלבול וכעס ואכזבה ודברים מהסוג הזה. ואת יצאת מזה ומאוד מאוד אהבתי שאת אמרת, רגע, עכשיו אנחנו חיברנו את זה לחוק המשיכה, וישר באת והרגעת ובעצם ענית לי על שאלה שרציתי לשאול, זה נורא מלחיץ. אם אני יודעת שאני בתדר גבוה, בתדר נמוך, אני אומרת, אוקיי, אני בתדר גבוה, כדאי שאני אשמור כל הזמן על תדר גבוה, אם אני רוצה לזמן לעצמי דברים טובים, בואי נראה איך אני יכולה להיות happy, happy כל הזמן, ואז אנחנו נעשות ומתנהגות באופן מעושה ולא מחובר. זה דווקא מסרים שאת כל הזמן מדברת עליהם, לא דווקא, זה בחיבור למה שאמרת. את אומרת לא, הכל בסדר, הכל לגיטימי, גם רגשות של עצב, זה לא רק לגיטימי, זה אנושי, זה משהו שאי אפשר למנוע אותו, וזה לא שאנחנו אחראיות באופן בלעדי רק דרך הרגש שלנו, על מה שאנחנו מזמנות לחיים שלנו, אנחנו הרבה מעבר לזה, ואם אנחנו נתפתח בתוך הדבר הזה של המודעות עצמית וההתפתחות אישית, אנחנו נצליח עדיין גם בתוך תדרים נמוכים, רגשות שהם פחות נעימים, עדיין להמשיך ולמשוך טוב לחיים שלנו, כי אנחנו נהיה מלאות בעוד הרבה דברים אחרים מכיוונים שונים. נכון?
חד משמעית. ממש, ממש, ממש.
מאמן.
יש פה עוד כמה דברים טריקים, אבל בשביל זה יש לנו עוד כמה חוקים שמסבירים לנו את הדברים הטריקים. יאללה. אבל זה גם עוזר לנו באמת להבין את החיים האלה ואת העולם הזה, זה נכון, זה נותן איזשהו כזה מרחב נשימה של אוקיי, לפחות אני מבינה. אני מבינה למה זה קרה, איך זה קרה ומה קורה עם זה עכשיו, ומה אני יכולה לעשות עם זה. אז אני אמשיך, כי יש באמת מלא חוקים ו... אז סבבה. אז יש את חוק ההתכתבות או ההשתקפות, בסדר? אפשר לקרוא לזה ההתכתבות, ההשתקפות, זה אולי החוק השני הכי אהוב עליי אחרי חוק האחדות. החוק הזה בעצם אומר שהמציאות החיצונית היא השתקפות של המציאות הפנימית. תכלס, זה די כל מה שאמרנו עד עכשיו, אבל זה עוד הבנה, עוד רובד יותר עמוק של אותו דבר. מה זה בעצם אומר? שמי שאני, מה שאני, מה שבעצם נמצא בתודעה שלי, איפה שהתודעה שלי ממוקדת מבחינת כל מה שאמרתי עד עכשיו, שזה הנשמה, האמונות, הרגשות, המחשבות, הפעולות, המודע, התת מודע, כל הדבר הזה, זה מה שהשתקף לי במציאות החיצונית. עכשיו עוד פעם, שנייה, לפני שמי שמאזינה אומרת לעצמה, אני לא מסתובבת בעולם ורואה את הדמות שלי כל הזמן. כי אני רואה אנשים אחרים, אני רואה נופים אחרים, אני רואה שמיים, שמש, ים, כוכבים, whatever, כאילו איך זה משתקף לי בחוץ. אני מזכירה לנו, הכל אנרגיה, וזה שהעיניים שלנו רואות את האנרגיה בתדרים ורטטים שונים, ומתוך הרטטים והתדרים והדחיסויות השונות, זה לא אומר, זה לא אומר שזה לא רטטים שהם רוטטים בתדר דומה לשלנו.
כן.
מה שזה אומר מבחינת ההשתקפות, ותכלס החוק הזה הוא שינה את חיי, יש לי תוכנית שלמה שמדברת על החוק הזה ועל חוק האחדות, שנקראת IM, אגב את מכירה את התוכנית הזאת?
אני מכירה, לא נכנסתי לה, אבל אני מכירה.
לא, בסדר, בסדר, זה לא פתוח כרגע לרכישה, מתי שזה יהיה, כדאי לכם להמשיך לעקוב. זה שינה את חיי, זה פשוט שינה את חיי ברמת ההבנה, כאילו ההבנה העמוקה של הדבר הזה, זה כאילו, מה שנקרא, ללמוד לזמן במהירות ובקלות דברים במינימום מאמץ. ממש ככה.
תסבירי.
אז אני אסביר למה באמת זה ככה. כי כשאנחנו מבינות שמי שאנחנו משתקף לנו במציאות החיצונית, ושוב, זה לאו דווקא ברמת הגוף, אלא ברמת החוויה, והרגש, והאנרגיה, והתדר, אז אני רוצה למצוא בתוכי את הדבר הזה שאני רוצה לראות בחוץ. אז אם למשל, אני אתן לכם דוגמה ממש טובה, בסדר? לצערי הרב, זו דוגמה שהיא לא כל כך נעימה, ודווקא אני רוצה ללכת על משהו כאילו מאוד אקטואלי. מלחמה. בסדר? מלחמה. אפשר להאשים מלא מלא אנשים בחוץ על המלחמה הזאת. אבל בתוכנו, בתוך כל אחד ואחת מאיתן.
אני רק אגיד, 7 באוקטובר 2023.
כן. זהו, כי תלוי מתי אתם מאזינות לפרק הזה. אז כן, אז אני מדבר, אבל לצערי הרב, יש יותר ממלחמה אחת, פשוט כרגע אנחנו באמת עדיין נמצאים באיזשהו מצב של מלחמה, אז זה משהו שהוא כן אקטואלי לנו כרגע, כמובן שבזמן אחר זה יכול להיות מלחמה אחרת. אנחנו יכולות להאשים את כל החיים, היקום, העולם במלחמה הזאת, אבל בתוך כל אחד ואחת מאיתנו תמיד מתחוללת גם מלחמה פנימית. מספיק שאני מרגישה, חושבת, רוצה דברים שאין לי, ואני מתחילה להילחם בעצמי. זה לא בסדר שאני כך וכך וכך. אני צריכה להיות אחרת. אני צריכה להשתיק בתוכי קולות מסוימים. אני צריכה לא להיות יותר מדי, או שאני לא מספיק. בסדר? כל המקומות הפנימיים האלה זה מלחמה פנימית. אנחנו תוקפניות כלפי עצמנו, בין אם יותר, בין אם פחות. כמובן שככל שאנחנו מתפתחות תודעתית, רוחנית, ובאמת מקדישות ומשקיעות בעצמנו את ההתפתחות האישית הזאת, אז המלחמה תפחת, אבל היא עדיין קיימת. ומכיוון שהיא קיימת, אנחנו נראה אותה גם בחוץ. אני כן רוצה גם לקחת את זה למקום חיובי, שוב, כי המטרה שלנו זה באמת ללמוד ולהבין את זה ולדעת להשתמש בזה לטובתנו. אם אני רוצה, למשל, זוגיות, ואני כרגע אין לי זוגיות בחוץ, מספיק שאני אתחבר בתוכי לזוגיות שלי עם עצמי. אני ארגיש בתוכי את האהבה שלי לעצמי, את התמיכה שלי בעצמי, את הכבוד, את הערכה, את החברות, את התשוקה, כל מיני דברים שאנחנו רוצות לחוות בזוגיות, כן? אני אתחבר לזה בתוכי, אני אתן לעצמי את הדברים האלה, המציאות, יכול להיות שיקח לה קצת זמן, כי לפעמים יש במימד הזמן שאנחנו מתקיימים בו, דברים כן לפעמים לוקחים קצת זמן, אבל, ואגב גם יכול להיות שלא, כי לפעמים זה, אני כבר ראיתי דברים פשוט קורים מאוד ברגע, אנחנו פשוט נתחיל לזהות במציאות החיצונית, יותר ויותר את החוויה הזוגית הזאת, שאנחנו כביכול חוות בתוכנו. וזה יוביל אותנו באמת להכיר את בן הזוג, שהחיבור בינינו ייתן לנו עוד מהחוויה הפנימית שגם ככה יש לנו. אגב, כל מה שאני מלמדת, זה מתוך המקום הזה. זה קודם כל להיות בתוכנו הדבר הזה, המציאות החיצונית פשוט תשקף לנו את זה. אז זה סוג של חוק המשיכה, אבל זה הבנה עוד יותר עמוקה של חוק המשיכה, שזה אפילו לא משהו שאנחנו צריכות למשוך. זה משהו שהמציאות החיצונית פשוט מתחילה להשתנות בהתאם, מבלי שנצטרך למשוך, אין איזה אנרגיה של משהו כזה של מאמץ, להפך, זה משהו שהוא ממש מינימום מאמץ, כביכול. המאמץ הוא יותר למצוא את זה בתוכנו, אם כבר, וההתפתחות האישית, ומה שצריך בשביל זה, אבל כן.
האמת שאני ממש ממש מסכימה, זה חוק עמוק, ואת נותנת כלי פרקטי, לאיך אפשר להשתמש בחוק שהוא כל כך גדול וכל כך רוחני, חוק ההתכתבות או חוק ההשתקפות. אני יכולה לתת דוגמה, שאני נתת דוגמה עם המלחמה של 7 באוקטובר 2023, אני מסכימה עם כל מילה שאמרת, ואחר כך דיברת על דוגמה עם זוגיות, שאני רוצה איזושהי זוגיות בעצם שתבוא מהמציאות החיצונית, אני קודם כל צריכה להיות בזוגיות עם עצמי. אני יכולה להגיד גם לדוגמה, בדוגמה של הורות כאימא, אני יכולה להגיד שהרבה פעמים שאני רוצה את השיתוף פעולה של הילדים שלי לגבי משהו, אני יודעת כיום, כמובן זה לא משהו שנולדתי איתו, שוב, זה עניין באמת של לימוד. זה לימוד, לימוד רוחניות והתפתחות אישית, זה כמו לימוד לכל דבר אחר, לכל קורס אחר שאת עושה.
את יום יבוא וילמדו את זה גם בבית ספר, אני בטוחה בזה, העולם מתקדם למקומות האלה, אבל לדעתי זה הרבה יותר פרקטי וחשוב מללמוד היסטוריה.
אני מסכימה, אני ממש...
אני משמר דפוסים מהעבר, סתם, זה גם חשוב, הכל חשוב.
גם, אבל גם את זה, אז אם אני רוצה איזשהו שיתוף פעולה לדוגמה של הילדים שלי לגבי משהו, אני קודם כל בודקת עם עצמי, אם אני משתפת עם זה פעולה בתוכי, עם אותו דבר שאני הולכת לבקש מהם, ואני רוצה לראות מהם איזושהי התנהגות קואופרטיבית יחד איתי לגבי משהו. ברגע שאני לא במלחמה עם עצמי לגבי הדבר הזה, אני בשלום עם עצמי לגבי ההתנהגות הזאת, פתאום, זה כמו שאת אומרת שיש דברים שלוקחים זמן ויש דברים שהם פתאום, זה יכול לקרות בדיוק באותו יום. זה יכול להיות שבאותו יום הם ישנו לחלוטין את כל הגישה שלהם לגבי משהו שעד אותו יום הם היו במקום ההפוך. ולמה? זה רק בגלל שאני דיברתי עם עצמי שעה, שעתיים לפני. זה הכל, לא כפיתי עליהם שום דבר, ואחר כך אנשים מבחוץ מהם ואומרים לי, איך זה יכול להיות שאמרת להם להתקלח ונכנסו להתקלח? איך זה יכול להיות? אמרתי, אני לא יודעת, אין פה, אין אצלי בבית לא פרסים ולא אנשים. זה לא, זה
בני
לא
כמה הילדים שלך?
15, 13 ו-10.
אוקיי.
בנים.
מהמם.
שלושה בנים.
וואו.
כן. אז שוב,
זה...
זה משהו שאני כל הזמן לומדת וכל הזמן מתפתחת, וגם את, ואין איזה סוף. אני חושבת שזה חלק מהכיף, וזה חלק מהקסם של הדבר הזה. ו-once הבנת משהו אחד, בא לך להבין עוד משהו, ויותר גבוה, ויותר גבוה, אבל זה חוק מדהים. הנה שוב הצמרמורת הגיעה, כי הוא פרקטי. אני בן אדם רוחני ופרקטי כאחד. והדבר, זה גם רוחניות, היא גם פרקטיות, כן?
הכי פרקטית
הכי
שיש.
פרקטית
אין
שיש.
סיבה להשאיר את זה רק ברמת ה... טוב, אני אבין את זה ואני לא אעשה עם זה שום דבר. בשביל מה אנחנו מבינות את הדברים האלה? בשביל לעשות עם זה משהו, בשביל
לגמרי.
להשפיע עם זה. אבל
לגמרי.
אגב, ספציפית לגבי ילדים, קודם כל, עם החוק הזה, באמת אנחנו משפיעים על בני אדם מבלי להשפיע עליהם, מבלי לעשות את זה בכוח בשום צורה שהיא, מבלי לכפות עליהם שום דבר. אבל ספציפית מילדים זה גם הרבה יותר קל. לא משנה כמה הילדים שלכם מורכבים ושובבים והיפראקטיביים ואני לא יודעת מה. עם ילדים זה הרבה יותר קל כי הם פשוט הרבה יותר סופגים, הרבה יותר פתוחים, ובגלל זה גם עם ילדים אנחנו נראה, ואני רואה את זה שוב ושוב ושוב, גם עם האחיינים שלי וגם בכלל, כאילו עם ילדים של לקוחות שלי וחברות שלי וכאלה, ש... זה פשוט קורה הרבה 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 יותר מהר, יש הרבה פחות מחסומים בדרך והתנגדויות פנימיות, הם, גם אם זה נראה כלפי חוץ שהם בהתנגדות, מבפנים הם הרבה יותר פתוחים, וזה מהמם. איזה
נכון.
יופי.
יאללה, חוק הבא.
יאללה. אז אוקיי, אז אני אמשיך לחוק הפעולה.
יאללה.
חוק הפעולה. שוב, אנחנו חיות במציאות פיזית, חוק הפעולה אגב, לא מתקיים במימדים אחרים, זה ספציפית קשור למציאות, למציאות התלת מימד שלנו כאן ועכשיו בחיים האלה, הפיזיים המאוד מאוד מוחשיים. וזה בעצם אומר שאם אנחנו רוצות ליצור מציאות פיזית וממש לחוות דברים במציאות הפיזית שלנו, אנחנו צריכות לעשות פעולות פיזיות. אני רוצה לדייק ולחדד את הדבר הזה. זה אומר ש... אם אני רוצה למשל לשתות מים, זה הכי קל להבין, נכון? אני צריכה לקחת כוס, או למצוא איזשהו מקור מים, אבל בוא נלך על החיים המודרניים שלנו, צריכה לקחת כוס, לפתוח את הברז או לפתוח את הבקבוק, לשפוך מים לתוך הכוס, ולהגיש את הכוס לפה שלי, פשוט להכניס את המים פנימה, ולבלוע את המים, וזהו, ושתיתי מים, נכון? כל מה שאמרת עכשיו זה פעולות פיזיות. אוקיי? לא יעזור לי לשבת על הספה, ולדמיין כל היום שאני שותה מים, אני עדיין לא אשתה מים, אני צריכה פיזית לקום ולעשות משהו, אבל לא דווקא לקום, נגיד בן אדם יגיע אליי עם כוס מים, עדיין אני צריכה לקחת פיזית את הכוס, ולהכניס את המים לתוך הפה. זה אומר שאנחנו חייבות לעשות פעולות פיזיות בשביל שדברים פיזיים יקרו. לא בטוח שנצטרך לעשות מלא פעולות, לא בטוח שנצטרך, לא יודעת, לתכנן כל מהלך ומהלך בהגשמה של כל דבר שאנחנו רוצות להגשים. לא צריך בהכרח, נגיד, רואים את זה הרבה בעולם העסקי, אוקיי? לא צריך בהכרח לפרסם מהבוקר עד הלילה 20,000 פעם ולהעלות עכשיו 10 פוסטים ביום כל יום במשך שנה שלמה. לא
נכון.
צריך לעשות את כל הדברים האלה, אבל אם יש לי למשל מוצר או משהו שאני רוצה למכור, אז יכול להיות שאני כן צריכה לפתוח את הפה ולהגיד, תקשיבו, יש פה את המוצר הזה. כאילו, אנשים לא ידעו מהאוויר. יכול להיות שכן, אגב, לפעמים אנשים מגיעים מהאוויר, אבל גם כשהם מגיעים מהאוויר, מישהו צריך למכור להם את המוצר הזה. זאת אומרת, משהו צריך לקרות ברמה הפיזית, ואנחנו מדברות על אורח חיים בריא. בסדר? זה הכי כזה. אוקיי, אני רוצה להיות רזה, חטובה ובריאה. מהמם. את יכולה לקום בבוקר ולהרגיש טוב עם עצמך, אבל השרירים שלך לא יתחזקו אם את לא תעשי איזושהי פעילות גופנית, נכון? הגוף שלך לא יקבל הזנה אם את לא תכניסי פנימה לתוך הגוף שלך מזון מסוים עם ערכים תזונתיים מסוימים. זאת אומרת, עדיין צריכה, נדרשת פה איזושהי פעולה. אז זה חוק הפעולה, שזה כאילו כביכול הדבר הכי, זה אולי הדבר שהכי קל להבין אותו, כי רובנו בעצם משתמשים בחוק הפעולה הזה בשביל כל דבר שאנחנו רוצים, אבל כן חשוב לי להגיד לגבי חוק הפעולה, שזה לאו דווקא אומר שעכשיו צריך לעשות מלא פעולות. ככל שהפעולה יותר ממוקדת, יותר מחוברת לאנרגיה הנכונה, לתדר הנכון, בגלל זה אני תמיד אוהבת להגיד, האנרגיה היא הקובעת, אני אעשה פעולות, אבל חשוב שאני אתחבר לאנרגיה שאיתה אני רוצה, בעצם שהיא בעצם קשורה להגשמה של מה שאני רוצה להגשים, אז ככה אני אצטרך לעשות פחות פעולות, אבל הן יהיו מאוד מדויקות והן ייצרו לי את המציאות הפיזית שאני רוצה.
מהמם. אז בעצם את מדברת כאן על אקטיביות שלנו, כשאנחנו רוצות כשמשהו יתממש בחיים שלנו, אנחנו כן צריכות להיות אקטיביות פה בעולם הארצי, אבל מה שחידדת כאן, וזה גם משהו שאני למדתי בשנים האחרונות, גם כבעלת עסק, ששינה לי לגמרי את כל ההוויה שלי בעסק, זה שאם אני רוצה שמשהו יקרה, כן, אני צריכה לעשות פעולה, אני גם רוצה לעשות פעולה כי אני רוצה שזה יקרה, אבל כמו שאמרת, לאו דווקא כל הצ'קליסט שכל מישהי אחרת עשתה, אם היא מכרה מוצר דומה, או שמלמדים אותי בקורס מסוים, אלא להבין שזה יכול להיות X פעולות, או Y פעולות, אולי פעולה אחת, אולי 20, הכל אפשרי, וכדאי להתמקד במה שהבטן שלי, הבפנוכו שלי, הכי מתחבר אליו. כשאם אני חושבת על סדנה וזה עושה לי כיף, גם אם זה פחד וגם אם זה, אבל עדיין זה עושה לי ככה יותר כיף התרגשות, כנראה זה סדנה, ואם אומרים לי ללכת עכשיו לעשות וובינר ובא לי למות, אז כנראה שלא כדאי לעשות וובינר, כנראה שלא, הכל בסדר. אז לעשות פעולה שמחוברת לפנימי שלי, לכל הפנימי שלי. יש, אנחנו עוברות הלאה.
קול. אוקיי. טוב, אז בוא נדבר על חוק הסיבה והתוצאה, קוראים לזה גם חוק הקרמה, או במילים אחרות, לכל פעולה, מחשבה ורגש, להכל, לכל אנרגיה שאנחנו פולטות לעולם, יש השלכות. יש השלכות. עכשיו, זה לאו דווקא השלכות טובות, רעות, אבל כל דבר שאנחנו בעצם פולטות מאיתנו, כמו שאמרנו, הכל אנרגיה, אם זה פעולה, ואם זה מחשבה, ואם זה רגש, ואם זה אמונה, ואם זה כל אחד מהדברים האלה. כמובן שבמקומות שבהם יש לנו בחירה, זה המקומות שאנחנו מודעות אליהם. אז ככל שנהיה מודעות למחשבות, לרגשות ולפעולות שלנו, ככה אנחנו נשפיע על העולם בצורה שהיא יותר אולי נכונה לנו ולעולם, כן? אבל לכל דבר כזה יש השלכה. מה זה בעצם השלכה? השלכה זה אומר, או תוצאה, נקרא לזה ככה, סיבה והתוצאה. לכל דבר כזה יש איזושהי תוצאה במציאות החיצונית. כל דבר משפיע. בצורה זו או אחרת. אפילו עצם העובדה שיש לי מחשבה מסוימת, גם אם אני לא עושה איתה שום דבר, בסדר? המקום הזה, למשל, אני רואה את זה הרבה אצל אנשים דתיים, כי זה כזה גם בא מעולם הדת, שאסור למשל לרחל. זה מאוד נחמד לא לרחל פיזית במילים, אבל אם אני כל היום חושבת על הריחולים שאני פשוט לא אומרת בחוץ, גם לזה יש השלכות. גם לזה יש תוצאה בחוץ. וזה שוב מחזיר אותנו לאותו מקום של מלחמה. אני לא חייבת לתקוף את כל העולם וללחם בכל העולם כדי לראות מלחמה בחוץ. מספיק שאני ללחמת בתוכי עם הרגשות והמחשבות שלי ואני שופטת את עצמי, אני עדיין יוצרת גם סוג של מלחמה. באותה מידה, אני יכולה ללמד את עצמי להיות יותר אוהבת לעצמי, יותר חומלת לעצמי, יותר סולחת לעצמי, וגם בצורה הזו אני משפיעה על העולם ועל המציאות החיצונית. משהו ממש מעניין להבין עם חוק הזה, זה שזה משפיע לאו דווקא תמיד באופן ישיר על מה שאני רואה במציאות החיצונית האישית שלי. זה גם יכול להשפיע על מציאות של בן אדם אחר בקצה השני של כדור הארץ, אפילו בזמן אחר. אני לא אקח את זה, אני לא אכנס יותר מדי למקומות האלה, כי זה יפתח לנו פתח לעוד איזה 10 פרקים לפחות, אבל בגדול זה פשוט לזכור שיש לנו אחריות. זה אולי לא תמיד נעים, אבל כמה כוח יש באחריות הזאת. פשוט. ועם כל מחשבה ורגש שלנו, אם אנחנו נדע שזה באמת משפיע על העולם, על העולם, בין אם על הילד שלנו ובין אם על ילד של מישהו בעודו עכשיו.
נכון.
אנחנו נהיה הרבה יותר בתשומת לב למחשבות, לכוונות שלנו, לאנרגיה שלנו.
נכון.
ואנחנו נדע שאנחנו משפיעות בצורה זו אחרת, חיובית, במיוחד אם אנחנו ניקח את האנרגיה שלנו למקום חיובי שאנחנו רוצות, אנחנו משפיעות על העולם.
אני חושבת שזה חוק קריטי, והסברת אותו מדהים, את המהות שלו. אני שומעת המון, בעיקר שוב, סביב המלחמה שאנחנו עדיין נמצאים בה, אם אני מנסה לדבר בטוב, אם אני מנסה לזרוע אופטימיות, אם אני מנסה לזרוע תקווה, אז יש לא מעט אנשים שאומרים לי, מה אני אחת עכשיו? אז אני אגיד מילה טובה לאו או לאי, זה מה שישפיע? הרי כולם עכשיו שונאים, כולם, כן, זה מה שישפיע. זה מה שישפיע. קודם כל, זה מה שיש ביכולתי לעשות. זה מה אני כרגע יכולה לעשות. אבל דווקא אני לא לוקחת את זה מהמקום הקטן, אני באמת ממשיכה את הקו שלך. זה מה שאני יכולה לעשות, ואני יכולה להשפיע באותה מידה, כמו מישהו אחר גדול ממני במרכאות, או בפוזיציה אולי שהיא יותר בעלת השפעה, אני יכולה להשפיע, כי אני חוזרת לחוקים הראשונים, שכמו שאמרת, הם החוקים המרכזיים, המורכבים, חוק האחדות, חוק האנרגיה, היא הכל אחד. אז אם אני, עכשיו עם דנה יעקב, מנסה להסביר את חוקי היקום, ואנחנו מנסות להסביר לכן איך אתן יכולות לרתום אותן לטובתכן האישית ולטובת הסביבה הקרובה, הרחוקה והעולם כולו, אז אנחנו משפיעות לכל אחת מאיתנו וכל מי שרק שומעת אותנו, ורק מתחילה להרגיש אולי איזשהו תדר גבוה יותר בגוף שלה, אני מאוד מקווה ממה שאנחנו מדברות כאן, היא לוקחת אחריות ומשפיעה הלאה, למה שלא נעשה את זה? כן, יש לנו את הכוח להשפיע ואנחנו נעבור הלאה.
Yes. Yes. ואני חייבת לשתף אותך ואת המאזינות, שאני קולטת תוך כדי, גם שאני שומעת אותך וגם שאני מדברת, כמה כל הגוף שלי מתעורר בכזאת שמחה ואושר. אני כל כך אוהבת לדבר על הדברים האלה, אני כל כך אוהבת לשמוע את הדברים האלה, זה כאילו מהדהד על האמת הפנימית שלי, וכשזה, התדר של האמת הוא בערך, הוא באותו כוח כמו התדר של האחדות והאהבה, הם כאילו די כזה אותם תדרים. וזה פשוט, זה פשוט אושר. אז אני כבר אומרת לך, גלי, תודה לך על ההזדמנות לדבר על הדברים האלה, אני כאילו, I can't get enough, מה שנקרא, ממש.
איזה כיף. אז בואי not get enough, בואי נמשיך.
יאללה, נמשיך. כן. אוקיי, אז יש לנו את חוק הפיצוי. חוק הפיצוי הוא די דומה לחוק הקרמה, אבל עם דיוקים וחידודים. מה הוא בעצם אומר? קודם כל, הרבה פעמים מחברים את חוק הפיצוי לכסף, כי שם ממש אפשר לראות את זה בצורה מאוד מאוד ברורה, אבל זה לאו דווקא כסף. אז אני כן אסביר אותו בהקשר של הכסף, ואז אני אסביר את זה גם בהקשרים אחרים. בהקשר של כסף, זה מה שניתן, נקבל. האומנם, אני אסביר. אם אני נותנת סכום מסוים של כסף למישהו, זה לא בהכרח שהמישהו הזה יחזיר לי את הכסף הזה. בסדר? זה לא בהכרח שאני אקבל בדיוק את אותו סכום מהבן אדם הזה, אבל זה כן אומר שאיפשהו, מתישהו, בזמן אחר, ממישהו אחר, אני אקבל גם כסף, את אותו סכום של כסף, בצורה זו או אחרת. עכשיו אני רוצה לחדד ולדייק את זה, כי זה לא רק עם כסף, זה עם כל דבר. זה אנרגיה. האנרגיה שאני נותנת זה האנרגיה שאני אקבל בחזרה. ושוב, לאו דווקא באותו רגע מהבן אדם שנתתי לו את האנרגיה הזאת, זה יכול גם לקרות בזמן אחר ממישהו אחר לגמרי. מה שיפה בחוק הזה, זה שאנחנו מבינות את העוצמה של הנתינה שלנו, ואנחנו, זה עוזר לנו לשחרר את האחיזה ב, אני צריכה שהבן אדם הזה יחזיר לי, כי אם הוא לא מחזיר לי אז זה לא פייר, ונתתי כל כך הרבה והוא לא יחזיר לי. לשחרר את הנתתי כל כך הרבה, לתת בכיף, באהבה, בשמחה, כי אנחנו תמיד רוצות לתת עם האנרגיה הנכונה, כי אם אני נותנת כי לא נעים לי, כי צריך, כי אני מרחמת, אז זו האנרגיה גם שאני נותנת, ואז זה גם מה שיחזור אליי, אני לא בהכרח רוצה את זה. אני רוצה לתת מהאנרגיה הנכונה של אהבה, של אכפתיות, של בא לי, בא לי לתת, בא לי, כמו שאני ואת עכשיו גלית בפרק הזה, בא לנו לחלוק את כל הטוב הזה ואת השפע ואת התובנות ואת הדברים שככה אנחנו גילינו על החיים האלה. וזה מתישהו יחזור אלינו בחזרה.
וואו,
בין אם זה יחזור אלינו ישירות, אם זה דרך הפרק הזה, נקבל מלא 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 תגובות מכל המאזינות, ווואי, איזה מדהימות אתם, בלה בלה בלה. ובין אם אנחנו נחווה את החוויה הזאת של נותנים לנו ממקום אחר, מהמשפחה, מלקוחות, מחוויות שנחווה בתוך החיים שלנו.
וואו, זה פשוט...
שום דבר לא הולך לאיבוד, שום נתינה לא הולכת לאיבוד, תזכרו את זה.
וואו. וואו, בכלל המילה נתינה אפשר לעשות עליה גם כן פרק שלם, זה אחת המילים שהכי מרגשות אותי, ever, ואת שוב חוזרת לאחדות, שוב. זאת אומרת, זה לא משנה למי אני נותנת, כל עוד אני נותנת מהמקום הנכון, זה יחזור אליי בחזרה, כי ככה זה. אז אנחנו יכולות פשוט להיות רגועות, שאם אנחנו מעניקות באהבה משהו למישהו, זה יחזור אלינו מאיזשהו מקום, אנחנו לא צריכות לחכות, זה יחזור ממנו, זה יחזור ממנה, נראה מתי הוא יחזיר לי. זה פשוט יחזור, אפשר להירגע. ואז אנחנו נכנסות גם שוב לתדר הזה של עוד אהבה. כי ברגע שאנחנו יודעות שנקבל את זה בחזרה, אנחנו כבר גם יותר אוהבות ורוצות גם לתת יותר ומקבלות יותר. זה פשוט כל כך מזין אחד את עצמו. ואיך שאת מסבירה את זה, זה פשוט נורא מרגיע. זה קיים. פשוט רק להיות מודעות לאנרגיה שבה אנחנו עושות את הדברים, שאר הדברים מסביב כבר הסתדרו. וואו. חוק yes. הבא, חוק הבא.
טוב, אני אלך על חוק שהוא, שהרבה פעמים אנשים לא אוהבים להתחבר אליו, אבל הוא חוק, והוא קיים במימד שלנו, וזה נקרא חוק הקוטביות. או במילים אחרות, הניגודיות. וזה הניגודים של החיים. שימו לב, הדבר הכי קל לראות את זה, זה פשוט בטבע. בכלל, הטבע מראה לנו תכלס, הוא פשוט מסביר לנו בצורה הכי ברורה את כל החוקים האלה. יש לנו יום ולילה. אוקיי? אני נורא רוצה להיות ביום ובאור ובאהבה וזה, אבל מתישהו יגיע הלילה, תמיד יהיה לילה. תמיד יהיה לילה, לא יעזור. עכשיו, גם בלילה יש את הקסם שלו, אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו, כי זה כבר קשור כן. לדברים אחרים, עוד מעט גם נדבר על זה, אבל בגדול זה להבין שאם יש טוב, יש רע. אם יש אהבה, יש פחד, לא שנאה, שנאה היא לא בהכרח ההפך מאהבה, אבל אם יש אהבה, יש פחד. אם יש קבלה, יש שיפוטיות. אם יש שפע, יש מחסור, בסדר? זה חוק שהוא באמת קשור בעיקר למימד שלנו בגוף הפיזי. אם דיברנו על חוק האחדות, בחוק האחדות אין ניגודיות כי הכל קיים. אבל מכיוון שאנחנו מתגלמים בגוף פיזי ואנחנו חווים וחוות את העולם הזה בצורה של נפרדות, בסדר? אני נפרדת ממך ומכל אחד ואחת מאיתנו. בתוך החוויה הנפרדת הזאת, תמיד יש קוטביות. תמיד יהיה משהו, אם יש לי משהו, אז גם יהיה לי חסר משהו.
אוקיי.
אוקיי? עכשיו, זה לאו דווקא שיהיה לי חסר באותו רגע, אבל הדבר הזה מתקיים בפוטנציאלים.
אוקיי.
אוקיי? בפוטנציאלים זה קיים, זה לא בהכרח שאני אחווה את כל הדברים האלה. אני אוהבת לקחת את החוק הזה למקום חיובי. תמיד, כמו כל דבר, כי זה הקטע, אנחנו רוצות להבין את החוק הזה, את כל החוקים, ולהשתמש בהם לטובתנו. מה זה בעצם אומר? איך אני משתמשת בזה לטובתי? אני משתמשת בזה לטובתי, כשכרגע חסר לי משהו. יש משהו שאני רוצה, הוא חסר לי. אם הוא חסר, זה אומר שבאיזשהו מימד, באיזושהי אופציה, מתוך אינסוף האפשרויות שקיימות, יש את האפשרות שיהיה לי את הדבר הזה. זה מתקיים, בו זמנית. אני לא כרגע חובה את היש לי, אבל זה מתקיים בו זמנית, מה שאומר שמתישהו יגיע היום של הדבר הזה. אם כרגע חסר לי, אז אני כביכול בלילה של הדבר הזה, מתישהו יגיע היום של הדבר הזה. חסרה לי אהבה, חסרה לי זוגיות, מתישהו אני אוכל לחוות את זה. ככל שאני אאמין ויכיר בזה יותר, ככה אני כמובן מזרזת ומקדמת את זה, כי אז קל יותר להתחבר לרטט, לתדר, לאנרגיה, לשקף את זה במציאות החיצונית, וכל שאר החוקים שכבר דיברנו עליהם. סבבה?
זה חוק כיפי.
ממש. אני גם אגיד עוד משהו ממש נחמד, אני אוהבת לעשות את זה הרבה עם כסף, בכל פעם שלמשל יש לי הוצאה מאוד מאוד גדולה, ומה לעשות, אני אמנם מורה לתודעת שפע, אבל גם אני אנושית ויש לי את הקיבוצים שלי, ולפעמים הוצאה כספית ממש גדולה, יש לי איזשהו אוטומט כזה שמתכוות של אוי, כאילו אני עכשיו מאבדת מלא כסף. ואז אני מזכירה לעצמי את החוק הזה, ואני אומרת לעצמי, אוקיי, אם הרבה כסף משתחרר, אז באותה מידה גם הרבה כסף יכול להיכנס פנימה, כי זה החוק של הניגודיות. ואז אני, כשאני מכירה בזה, קל יותר לנשום עמוק, לשחרר באהבת הכסף, ולהזכיר לעצמי שזה ייכנס פנימה, כי הניגודיות שלה, כביכול שחררתי, זה הקיבלתי. נכון? זה נכנס אליי, זה הגיע אליי.
פשוט כמו משחק. זה עוד פעם מזכיר לי את הילדים. זה כמו שהם משחקים איתם כל דבר אחר. אפשר גם, לא יודעת, אולי נעשה איזה משחק קופסה על שפע בהמשך.
וואו, נשמע מהמם.
זרקנו רעיון. טוב, אנחנו נדבר על זה.
אז אפשר לקחת את זה לכל מקום, ובאמת אם אנחנו נגיד שוב מדברות על מלחמה, בסדר? אז כמו שיש מלחמה, יש באיזושהי אופציה בחיים האלה מתקיימת האפשרות לאחדות ולביחד. עכשיו ספציפית בשביל אוקטובר, כולנו חווינו מצד אחד הלם זעזוע, מלחמה קשה, כאב, באמת שלא ניתן לתיאור. מצד שני, מה קרה בשבועות שאחרי? לצד כל התוקפנות, צינה, בלה בלה בלה. נהייתה אחדות מטורפת בעם. אחרי שנים של פילוג, ובמיוחד השנה האחרונה שהובילה בסופו של דבר לשביעי לאוקטובר, היה פילוג מאוד גדול בעם, מלא נפרדות, מלא כזה, כולם נגד כולם, ופתאום כולם ביחד.
ממש.
לא המחשה של הדבר הזה.
של חוק הפיצוי, ממש.
של, לא של הפיצוי, של הקוטביות.
של הקוטביות, סליחה. כן,
כן, אבל
פיצוי אחד
סבבה, הכל
אחד.
תכלס קשור להכל, כל
נכון.
החוקים קשורים.
נכון, נכון, של הקוטביות, של הניגודיות, נכון.
אגב, אני מאוד אוהבת להשתמש בזה בחיים שלי. בכל פעם שנגיד אין לי משהו, שחסר לי, שקשה לי, שזה, אני שואלת את עצמי, אוקיי, אז מה הדבר הזה, הקושי, המחסור הזה, בעצם מזמין אותי להתמקד בו, בהופכי שלו?
בהופכי שלו, כן.
כן. תמיד. זה תמיד,
באמת
זה,
כמו משחק.
בעצם זו המטרה של החוק הזה, זו הסיבה שלשמה הגענו כנשמות, אני מכניסה פה הרבה דברים רוחניים, אבל אם
כן.
כבר, הבנתם את זה כבר, זו הסיבה שהגענו לכאן כנשמות נצחיות, שבאו מאחדות ואהבה ללא תנאים, לחיים כאלה שהם כזה מורכבים, ויש בהם את הניגודיות, ויש בהם יום, ויש בהם לילה, כי מתוך הלילה אנחנו גם יודעות להכיר, לזהות, לשמוח על היום, נכון? על היום החדש שנולד, וגם מתוך ה... אין לי, אני יודעת להבין מה אני כן רוצה, ומה אני רוצה להגביר. וזה
מדהים.
תמיד מתחיל מלהגביר את זה בתוכי, כי כשאני מגבירה את זה בתוכי, אני הופכת להיות התדר הזה, דומה מושך ודומה, חוק
אוקיי,
ההשתקפות,
השתקפות.
ההתכתבות, וכל שאר הדברים שדיברנו עליהם עד עכשיו.
נכון, כמו שהתחלת ואמרת, שזה כל החוקים הם בעצם, יש כל כך הרבה והם קשורים אחד לשני כל הזמן, אבל בתוך זה עדיין יש ככה כמה בידולים, וזה מאוד מאוד חשוב שאת מסבירה את זה, ואנחנו דוהרות לחוק הבא.
כן, אז חוק
כן.
דומה, אבל אך שונה, זה חוק היחסיות.
Mm-hmm.
איך אני יודעת מה אני חווה כרגע? יותר, פחות? איך אני יודעת?
איך?
אני
איך?
יודעת ביחס למישהו אחר, למשהו אחר שאני מתישהו חוויתי בחיים שלי, נכון? זה חוק היחסיות. זה אומר שהכל יחסי, אין באמת גבוה ונמוך. הגבוה הוא גבוה ביחס לנמוך. אין באמת... טוב או רע, הטוב הוא תמיד ביחס לרע, זה היה רע, איך אני יודעת שזה רע? כי אני יודעת מה זה טוב, אז בזכות זה שאני יודעת מה זה טוב, אז אני יודעת מה זה רע. אין באמת, שוב, באחדות יש הכל, אבל בשביל זה אנחנו צריכות את היחסיות, וזו הסיבה שאנחנו חווים בחיים האלה, שהכל יחסי, הכל יחסי. אני עכשיו בריאה, איך אני יודעת שאני בריאה? כי מתישהו כאב לי משהו בגוף, או שהייתי חולה, אז אני יודעת ביחס לאיך זה, איך זה מרגיש כשאני חולה, שעכשיו אני בריאה.
ואיך החוק
אז
הזה
זה
בעצם...
כאילו obvious כזה, אבל חשוב לזהות את זה, כי עוד פעם, אנחנו יכולות להשתמש בזה לטובתנו.
בדיוק.
כשלא טוב לנו, או כש... וואי, אני הכי אוהבת להשתמש בזה בהקשרים של קרה משהו שאני חושבת שהוא רע. אני עוצרת,
אוקיי.
אני שואלת את עצמי, מי החליט שהוא רע? ביחס למה אני בוחרת ואני מחליטה שזה רע.
אוקיי.
אוקיי? לא בטוח שזה רע. רע זה ביחס לאיך שאני תופסת כרגע את המציאות, אבל אם אני אשנה את התפיסה שלי, יכול להיות שזה בעצם משהו טוב. או בלונג רן, אם אחרי הדבר הרע זה יקרה משהו טוב, אז יכול להיות שזה בעצם בכלל הוביל אותי לדבר הטוב הזה, אז זה כאילו להבין, זה באמת להפסיק לקבוע עובדות ככה זה, ולהתחיל לשאול יותר שאלות. חוק היחסיות ממש עוזר לנו לשאול שאלות. כשאנחנו שואלות שאלות, אנחנו יכולות לצאת ממצבים שהם כביכול מאוד קשים לנו או מאתגרים לנו, ולהבין שהאתגר הזה הוא לא בכך משהו שהוא לא נגדנו והוא לא לרעתנו ולא בכך משהו רע. אני אוהבת בעיקר להשתמש בזה בהקשר של טוב ורע, כי המוח שלנו מאוד כזה עושה את ההפרדות, ואז כשרע אז ממש רע לנו, וכשטוב אז ממש טוב לנו, אנחנו מפחדים או מפחדות שלא... לא... שאחרי הטוב יבוא רע, אז סיכוי כלשהו שזה יקרה, כי זה חלק מהיום והלילה והניגודיות של החיים. חוק היחסיות פשוט עוזר לנו לשנות תפיסה, לשנות נקודת מבט על מה שקורה כרגע, ולהזכיר לעצמנו שביחס למה?
אני מאוד אוהבת את
ביחס.
החוק הזה, מאוד אוהבת, כי כמו הרבה חוקים אחרים שדיברת עליהם, זה שוב, זה חוק מרגיע. זה נותן לנו איזושהי שלוות נפש כזו, שיש פה מלא דברים שעולים לי, והם באמת, אפשר ללכות לדבר עוד 5 שעות, אז אני אנסה למקד את עצמי גם פה בתגובה למה שהסברת. אני חושבת ששבירת המוחלטות הזו, שאני מרגישה איזושהי הרגשה שהיא מאוד מוחלטת, בטח אם היא ברע, אם היא בטוב זה נורא כיף, כן, זה נורא זורם. אבל אם מגיע לה איזשהו קושי, וכמו שאמרת, מגיע, הגיע ויגיע. זה חלק מהמחזוריות של החיים, זה כמו עונות השנה, שוב, כמו
כל
אמרתם
מה
בהתחלה.
נדבר על חוק הקצב, תמיד את מרימה לי להנחתה, זה סבבה.
יאללה, אוקיי, אז החוק הבא הוא חוק הקצב. אז אני חושבת שברגע שאנחנו יוצאות מהמוחלטות הזו, שאם אני חושבת שהגיע אליי איזשהו קושי והוא נורא ואיום, ואני אומרת, שנייה, אני יודעת שקיים החוק הזה, חוק היחסיות, לא טוב לי עכשיו, אבל ביחס למה לא טוב לי עכשיו? ביחס למה שחוויתי באותו נושא לפני שנה, ביחס לאימא שלי שחוותה את אותו דבר בצורה אחרת, אוקיי, ואז זה ככה פותח לי, אפילו תוך כדי שאני מסבירה את זה עכשיו, זה, אני מכניסה לעצמי יותר חמצן. אני אומרת, אוקיי, זה לא כזה מוחלט, זה באופן יחסי. זה אומר שהולך להיות כאן שינוי עוד מעט. זה אומר שבכל מקרה המצב הזה הולך להשתנות. אולי כדאי שאני, אם לא מאוד טוב לי בתוך המצב הזה, אז אולי כדאי שאני אהיה גם יותר אקטיבית בתוכו. אנחנו עוד פעם נכנסות פה בחוק בתוך חוק, אבל כמו
בפעולה,
שאמרת, הכל,
כן.
חוק הפעולה, הכל מתקיים כאן ביחד, וברגע שאני מבינה את חוק היחסיות, אני יכולה להוציא את עצמי יותר מהר מאיזשהו מצב ש... מאוד מאוד לא נוח לי בו, מאוד לא נעים לי בו. שוב, את גם אמרת, כדאי לשהות ברגשות, כדאי לשהות בתדרים, גם הנמוכים, והכל בסדר, אבל לדעת שתמיד, תמיד, תמיד, באיזשהם אחוזים, יש לנו שליטה על המקום שאנחנו נמצאות בו, המקום שאנחנו רוצות להיות בו, ועל הדרך, על הדרך שלנו לעשות, כדי לצאת מתוך אותו מקום ולהגיע למקום אחר. טוב, זה פותח לי כל כך הרבה דברים, וזימון מציאות. אז בי, החוק הבא, החוק הבא.
כן, כן. ככה זה. טוב, חוק הבא, אז אמרנו חוק הקצב, בזכותך, כאילו, הייתי מגיעה אליו בכל מקרה, אבל סבבה. אז חוק הקצב הוא בעצם אומר, מדבר על העונתיות. וכן, שוב, אפשר לראות את זה הכי יפה בטבע, אבל לא רק. לכל דבר, כמו בטבע, כמו שיש עונות, יש קיץ, חורף, סתיו, אביב, נכון? יש עונות גם בתוכנו וגם בכל דבר שמתקיים בעולם ובחיים האלה. יש מחזוריות לנשים שמאיתנו, שזה רובנו, נכון? יש לנו את המחזוריות הכי מובהקת, הכי ברורה, שזה הווסת וכל המחזור החודשי וכל מה שבתוך, נגיד חודש, או זה גם יכול להיות 20, 21 יום פחות או יותר, נכון? בתוך המחזור החודשי הזה, אנחנו עוברות עונות בתוכנו. וזה נגיד בהקשר לחודש, אבל גם בתוך כל יום יש מחזוריות, נכון? יש לנו שעות שאנחנו יותר כזה אנרגטיות בהם, שעות שאנחנו פחות אנרגטיות בהם, גם בתוך שנה, לא רק עונות השנה, גם בתוכנו, בתוך שנה יש לנו איזושהי מחזוריות, יש גם מחזוריות של כמה שנים. מה זו בעצם המחזוריות הזאת? זה להכיר בזה שיש עת, מה שנקרא, עת לקצור ועת לזרוע, או הפוך, עת לזרוע ועת לקצור. זה כזה. זה להתחיל לשים לב לאנרגיה שבתוכנו. חוק הקצב הוא בעצם מדבר על זה שיש תקופות, גם בתוך יום, גם בתוך חודש, גם בתוך שנה, וגם בתוך כמה שנים, תקופות שאנחנו יותר נתכנס בתוכנו, זה מקביל לעונה של החורף, בסדר? תקופה של התכנסות, של פחות בא לי עכשיו לצאת החוצה ולחיות את העולם, וזה בא לי להיות בתוך החוויה הפנימית שלי עם עצמי יותר. בתקופה הזאת של ההתכנסות בדרך כלל תהיה לנו פחות אנרגיה, אנחנו כן נוכל לקבל מלא מלא תובנות בתוכנו, אגב זו הסיבה שהזמן של הווסת זה זמן מאוד גבוה רוחנית עבור נשים, כי זה זמן של התכנסות בדרך כלל, ובתוך ההתכנסות, בתוך הזמן הזה של הווסת, יש הרבה פעמים חיבור מאוד חזק לאינטואיציה, לתובנות, למקום, העולם הרגשי הזה שלנו כאנשים, זה עולם שהוא מאוד מאוד מחובר גם לאינטואיציה, זה לא כל סוג של רגש, זה רגש פנימי כזה. אז יש שם באמת הרבה הרבה הרבה, הרבה מאוד מתנות שאנחנו מקבלות בתוך הזמן של ההתכנסות, אבל כן חשוב לי להגיד שזמן ההתכנסות, בגלל שהחברה המערבית שלנו פחות מעריכה את זה, והם כזה בדרך כלל, החברה שלנו היא מאוד כזה בדוינג, בעתיאי, ותעשי, תעשי, 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 אז זמן ההתכנסות זה יותר הבינג, זה פשוט יותר להיות, פשוט כן. להיות, לשהות, המקומות האלה שבהם נכון לנו יותר לשהות בתוכנו, זה יכול להיות שכלפי חוץ יגידו לנו, או שאנחנו נגיד לעצמנו, וואי זה לא טוב, אני צריכה לעשות דברים, אני צריכה ליצור, אני צריכה לבטא את עצמי, אני צריכה... אבל זה יהיה לנו הרבה יותר נכון, וגם התקופה הזאת תעבור הרבה יותר מהר, והרבה יותר בקלות, עם הרבה יותר מתנות, אם אנחנו פשוט ניתן לעצמנו להיות בתקופה הזאת. זה לא אומר לא לעשות בכלל דברים, זה לעשות, להוריד את העשייה שלנו למינימום, לדברים הכרחיים בשביל בכל זאת לחיות את החיים האלה. זה למשל בעונה של החורף, של ההתכנסות. עונה של אביב, זו עונה של פריחה. זו עונה שבה פתאום נולדים רעיונות חדשים, דברים חדשים. זו עונה שהיא מאוד יצירתית. אנחנו ממש יכולות להרגיש שאנחנו מחוברות להשראה. ושוב, העונות האלה מתקיימות בכל יום, בכל שעה אפילו, בכל דקה, בכל שנה, בכל חודש. זאת אומרת, ממש... זה יהיה פשוט בעוצמות אחרות, בהתאם לשעה ולחודש ולזמנים, כן? אבל עדיין. אז זה בעצם הזמן של ההשראה, של הלידה, של הרעיונות החדשים. אז יש לנו את האביב, יש לנו את הקיץ. קיץ בדרך כלל הקצירה של הפירות, זה היציאה החוצה לעולם עם הרעיונות החדשים, ואז בדרך כלל הקיץ זה בדרך כלל יהיה הזמן שבו אנחנו בשיא האנרגיות שלנו. אנחנו גם הכי נראות, בסדר? זה כמו ביום. קיץ זה יום, יש הרבה יותר אור בקיץ, אנחנו באור שלנו, הכי קל לראות אותנו. בחורף התכנסנו, פה אנחנו ממש בחוץ בעולם, ורואים אותנו ושומעים אותנו, ואנחנו זוהרות בכל הזוהר שלנו. זה בדרך כלל הזמנים שהכי כיף לנו להיות בהם, שוב, בהתאם לאיך שהחברה רואה את זה. זה הזמן של העשייה, של הפעילות, של כמו בקיץ האמיתי, שאנחנו הרבה יותר בחוץ, נכון? בחורף יורד גשם, אנחנו נרצה להסתגר יותר בבית, בקיץ אנחנו נלך לים, נעשה כל מיני פעילויות, חופשת הקיץ, אז בכלל. אז זה עונת הקיץ, ושוב, זה ברמת האנרגיה הפנימית שלנו. ויש לנו את הסתיו, סתיו זה סיומים של דברים, אז בעונת הסתיו זה כבר סוג של הכנה להתכנסות. אנחנו קצרנו את הפירות מהקיץ, עכשיו אנחנו מתחילות, אנחנו ממש נהנות מהפירות שקצרנו, זה מין... זאת יכולה להיות החוויה הזאת של עשיתי, יצרתי, ובסתיו אנחנו פשוט נתחיל לקבל את התמורה ואת התגמול לכל היצירה הזאת. אז פשוט זה ליהנות ממה שיש ולסגור ולסיים ולהתכונן לזה שהולכת להיות עכשיו כנראה תקופה של התכנסות פנימה עד ליציאה המחודשת בחזרה כלפי חוץ. אז זו האנושיות, ואני רוצה להגיד משהו מאוד חשוב על זה, שזה אולי אחד החוקים שהם מתקיימים, לא יעזור לנו. מה נעשה? אפשר להילחם בזה, אבל זה לא יעזור. זה מה שמתקיים בעולם, במציאות הפיזית הזאת. אבל ככל שנלמד לעבוד עם הקצב הפנימי שלנו, ובגלל זה גם קוראים לזה חוק הקצב ולא העונתיות, למרות שאפשר לקרוא לזה גם חוק העונתיות, זה ממש הקצב הפנימי שלנו. מה מבקש ממני עכשיו? להתכנס יותר או לצאת יותר החוצה, ביצירה? מה יותר בא לי באופן טבעי, מה הנביאה הטבעית שלי ברגע זה? ככל שנהיה יותר קשובות למקום הזה, אתם תגלו, ובמיוחד בתור נשים, יש את זה גם לגברים, כן, לכולם יש את זה, אבל אצל נשים זה אפילו, יש איזשהו חיבור אפילו יותר עמוק למקום הזה, בגלל גם המחזור החודשי, וגם בכלל איך שאנחנו בנויות כנשים, עוד מעט נדבר על זה, כי זה קשור לחוקיות של היקום. יש לנו, אנחנו פשוט נראה איך במינימום מאמץ דברים מתגשמים. ההגשמה, אם אנחנו עושות אותה, את הפעולות בהתאם לחוק הקצב, זאת אומרת לא לפעול כשאנחנו יותר בהתכנסות, לעשות מינימום פעולות ולהיות הרבה יותר קשובות לתובנות שמגיעות לנו, לרעיונות, למחשבות, לדברים האלה, ולפעול בזמן שהאנרגיה שלנו בשיאה, זה מה שמפחית מאמץ וזה מה שמייצר הרבה יותר הצלחות והגשמות בסופו של דבר במציאות החיצונית.
ממש, אני רוצה להגיד אמן לזה, ממש מדוגמה אישית שלי, שוב, לאורך השנים, זו התפתחות איטית בעניין הזה, כי מאז ומתמיד הייתי מאוד פלטנית, מאוד אקטיבית, ומאוד דוחפת, ומאוד אוהבת, פשוט אוהבת, אוהבת להיות בעשייה, גם חושבת שאני צריכה להיות כל הזמן בעשייה, זה עוד מאז שהייתי ילדה, ועם השנים, בהתחלה די נלחמתי בדבר הזה, זאת אומרת, גם אם הקצב בחוץ הראה לי שכדאי שאני אוריד הילוך, אולי כדאי שאני קצת אתכנס, לא יקרה שום דבר אם אני לא אהיה בחוץ, העולם לא יקרוס, החיים שלי לא יקרסו, אני לא יקרוס כבן אדם. התנגדתי לזה רבות, הרבה פעמים זה כמובן בא לידי ביטוי בפיזיות, בחולי, אם את מתנגדת ואת באובר מאמץ, את חולה, הייתי פעם הרבה יותר חולה ממה שאני היום, ובאמת עם השנים ועם ההתפתחות ועם ההבנה שבאמת כל הדברים האלה, מתקיימים כאן, לא לרעתי, הם מתקיימים לטובתי. יש איזון בחוץ שמה, בטבע, ביקום, שעובד לטובתי. אין לי במה להילחם. ודווקא אם אני אזרום עם החוקים האלה של היקום, אם אני אזרום עם הקצב הזה, אם אני אזרום עם עונות השנה, אם אני אזרום עם היום והלילה, בסופו של דבר אני ארוויח מזה. וברגע שאני לא זורמת עם זה, אז אני מפסידה מזה, אני מפסידה מזה בגדול, בכל המובנים. אז אני ממש רוצה לשים לכם פה את הסטמפה האישית שלי, ושוב, אנחנו לא נרד לרזולוציות כדי לא לדבר 10 שעות, אבל אני אומרת לכם מה שדנה אומרת, זה נכון. אני בת 46 היום, ואני יכולה להגיד לכם באמת מהרבה שנות ניסיון, בטח כעצמאית, עסק עצמאי כבר יותר מ-20 שנה, שכל מה שדנה אומרת זה נכון, אז לפחות בואו תתחילו בשלב ראשון, כל אחד באיזה שלב התפתחותי שהיא נמצאת בו והיא מאזינה לנו. אבל גם אם אתם בשלב ככה ממש התחלתי ואתם מקשיבות לנו עם חצי אוזן או עם ככה עם ספק, הכל בסדר גמור, בהתחלה רק תקשיבו. תקשיבו לדבר הזה ותראו מה זה מביא לכם. אנחנו מבטיחות מתנות. אנחנו בחוק האחרון, אם אני סופרת נכון.
לא, האמת שיש לנו עוד שניים.
יאללה.
יש לנו עוד שניים. אני פשוט קצת שיחקתי כזה בסדר, אבל... אני כן אגיד עכשיו את החוק שבדרך כלל אני אומרת אותו אחרון, כי בא לי להשאיר חוק אחר שיהיה אחרון, אבל החוק לפני האחרון שלנו זה חוק המינים. כן. מה שנקרא, אנרגיה זכרית נקבית, אולי שמעתם את המושגים האלה. במילים אחרות, זה אומר שבכל דבר בטבע, כולל בתוכנו, מתקיימות אנרגיה זכרית ואנרגיה נקבית. עכשיו, מה זה אומר? קודם כל, הכל אנרגיה, כל אחד, ובתוך האחד הזה יש איכויות שונות, זה לאו דווקא תדרים שונים, זה איכויות שונות של אנרגיה. אוקיי? אז האנרגיה הזכרית והאנרגיה הנקבית, זה האיכויות השונות של האנרגיה, זה האין והיינג, למי שמכירה, זה בעצם העובדה שאני אוהבת להגיד, לתת את זה כדוגמה, כמו שיש את היום והלילה, אז נכון שביום, כשהשמש זורחת, יש צללים, נכון? יש צל עדיין, כאילו יש חלקים שבהם לא רואים את השמש, ובלילה, כשהחושך, השמש שקעה, עדיין יש לנו ירח ויש כוכבים, זאת אומרת, יש לנו תזכורות לשמש, גם בתוך הלילה. זה לאו דווקא שיום זה טוב ולילה זה רע או הפוך, בהקשר של האנרגיה הנקבית הזכרית, אבל זה בדיוק זה. זה אומר שגם אנחנו כנשים, מתקיימת בתוכנו אנרגיה זכרית. האנרגיה הנקבית שלנו היא גלויה, היא כלפי חוץ, עצם העובדה שאנחנו נשים, זה אומר שהאנרגיה הנקבית שלנו זה החלק שיוצא לאור, שיוצא כביכול החוצה. אצל גברים זה בדיוק הפוך, החלק שיוצא החוצה זה החלק של האנרגיה הזכרית. עדיין בתוך כולנו יש גם אנרגיה זכרית וגם אנרגיה נקבית. חשוב שנכיר בזה, כי ככל שנכיר בזה יותר נדע גם לאזן ביניהם. אז אני אסביר קצת מה זה אנרגיה זכרית ומה זה אנרגיה נקבית. שוב, זה לא, ואני בכוונה אומרת זכרית ונקבית ולא נשית וגברית, כי כדי לא לבלבל, זה לא קשור לגברים ונשים. אנרגיה זכרית, אני מאוד אוהבת להסביר את זה ממש לפי איך נוצר תינוק. איך נוצרים חיים. אגב, זה ממש ההסבר של איך נוצרת מציאות, כי ככה נוצרת מציאות, בעזרת שתי האנרגיות. מציאות חייבת את שתי האנרגיות כדי שהיא תיווצר במציאות הפיזית המוחשית שלנו. אז איך נוצר תינוק? יש זרע שנכנס לתוך המרתיק, לא משנה, מגיע לרחם, בסדר? בסופו של דבר. מה זה הזרע? הוא מורכב ממלא מלא 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 זרעונים, שהם בסוג של מרוץ. הם מרוץ למטרה. המטרה זה הביצית. מרוץ למטרה, והם צריכים להגיע כמה שיותר מהר, הם בתחרות אחד עם השני. אחד מהם, רק אחד מהם יגיע לביצית. עכשיו, הם בתחרות של להיות ראשונים, אבל בפועל הם לאו דווקא הזרעון הראשון הוא זה שמפרה את הביצית, עוד מעט נדבר גם על זה, כי זה קשור כבר לאנרגיה נקבית, אבל עדיין הם במרוץ להיות כמה שיותר קדימה, כמה שיותר ראשונים, להגיע למטרה, והם גם באנרגיה מטורפת, כן? הם מאוד בדוינג, הם מאוד בדוינג בעשייה, בלהתקדם כמה שיותר מהר, עוד צעד ועוד צעד ועוד צעד של עשייה, עד שהם יגיעו לביצית. זו אנרגיה זכרית. אנרגיה זכרית, ויש את זה לכולנו, זה האנרגיה שמובילה אותנו לחפש מטרות, לחתור למטרה. אוקיי? אז הרבה פעמים מצליחנות היא מאוד מאוד מחוברת לאנרגיה זכרית, זה כזה, יש לי מטרה, אני חותרת למטרה, והמקום הזה של אני חייבת להיות הכי טובה, זה מקום של תחרותיות שהיא קשורה לאנרגיה הזכרית. יש מה שנקרא תחרותיות בריאה, בסדר? אנרגיה זכרית יכולה להיות סופר בריאה, זה לא בדיוק עכשיו תחרותיות של...
דורסנות,
בדיוק מרפקים, והזרעונים הרי הם לא מנסים לחבל אחד לשני, פשוט רוצים להיות ראשונים, כל אחד מהם רוצה להיות הראשון, זה כזה. מה עוד? אנרגיה זכרית, אז כמו שאמרתי, זה העשייה, זה ההתקדמות, החתירה למטרה. אנרגיה זכרית זה באמת המקום הזה של, של, של האנרגיה שהיא יוצאת החוצה. שזה המקום גם של מה שאני מבטאת כלפי חוץ, זה תמיד יהיה מתוך האנרגיה הזכרית. מה שרואים, גם אפילו הגוף הפיזי שלנו, הביטוי של הגוף הפיזי שלנו זה האנרגיה הזכרית, זה מה שרואים בחוץ.
כן.
זה כזה, זה מאוד מאוד אנרגיה זכרית.
אוקיי.
אנרגיה נקבית, זו האיכות, נקרא לזה ההופכית, היא פשוט איכות אחרת לגמרי, זו הביצית. הביצית לא עושה כלום, היא פשוט היא, נכון? היא. ומתי שהזרעונים יגיעו, הם יגיעו, יפרו אותה, לא יפרו אותה, היא טוב לה עם עצמה, היא עסוקה בלהיות הביצית הכי משובחת, הכי מדהימה בעיני עצמה, כי תכלס אף אחד לא באמת רואה אותה, כי היא בתוך הרחם, ומי רואה אותה בכלל? רק כשהזרעונים נכנסים, אז הם יכולים לראות אותה, וגם את. מה שמאוד, אני מאוד אוהבת בה, ביצית, זה שהיא בוחרת את הזרעון שיפרה אותה. יכולים להיות מלא זרעונים שמגיעים ראשונים למטרה, והיא לא תפתח את עצמה אליהם, היא תפתח את עצמה למי שהיא תבחר לפתוח את עצמה, ואז הוא יפרה אותה, ואז באמת ייווצר אדם חדש, שזו יצירת המציאות הכי מפטורפת ומדהימה שיכולה להיות לנו, וזה באמת גם האיכות שלנו כאנשים ליצור את הדבר הזה, אבל כמובן שגם גברים הם חלק מהדבר הזה, בלי גבר, בלי הזרע של הגבר, אי אפשר ליצור חיים בעולם הזה. אז אותו דבר, האנרגיה הנקבית זה האנרגיה של ההוויה. הוויה היא לא אומרת סטטית. שימו לב, גם הביצית, היא כביכול סטטית, אבל היא כל הזמן משבחת את עצמה בתוכה. אז הוויה היא לא, אני אישן ואני לא אעשה כלום. הוויה זה טוב לי עם עצמי, אני עם עצמי, אני נותנת לעצמי, אני אוהבת את עצמי, אני מחבקת את עצמי, אני בהוויה, אני שוהה עם עצמי ועם כל הדברים שלי. זה משהו נורא נורא פנימי, זה ממש החוויה מאוד מאוד פנימית הזאת, ולכולנו יש אותה גם לגברים וגם לנשים, שההוויה בתכלי זה גם המקום שמפחית מאמץ ועדיין יוצר מציאות, כמובן שאנחנו עדיין צריכות את האנרגיה הזכרית בשביל זה, אבל זה ממש היצירת מציאות של אוי, אני לא יודעת איך זה קרה, אבל איזה כיף. עוד משהו שמאוד מחובר לאנרגיה נקבית, זה כל מה שקשור לעונג פיזי. בסדר? זה העונג הפנימי. אם האנרגיה הזכרית זה הביטוי של זה כלפי חוץ, איך אנחנו נראים כלפי חוץ, האנרגיה הנקבית זה החוויה הפנימית שלי בתוך הגוף של עצמי. והעונג זה חוויה מאוד פנימית. אני יכולה לבטא את העונג כלפי חוץ, לא יודעת, קולות וכאלה, אבל זה חוויה מאוד פנימית שלי עם עצמי. אז כל הדברים האלה, והחוויה שלי בתוך הגוף שלי, החיבור שלי. אנרגיה נקבית היא גם מאוד קשורה למערכות יחסים, מדברת על מערכות יחסים, הצורך שלנו והחיבור שלנו לאנשים, ולעצמנו קודם כל, זה מתחיל מהמערכת יחסים שלנו עם עצמנו, וגם מערכות יחסים עם אנשים ועם דברים בעולם הזה. למה זה קשור למערכת יחסים? כי במערכת יחסים אין תחרות ואין מנצחים ואין אני הכי טובה, נכון? במערכת יחסים יש משהו מאוד הווייתי של אינטימיות, של ביחד, של המקום הזה של היצירה המשותפת, השיתופיות הזאת, התקשורת, זה מאוד אנרגיה נקבית. שוב, עדיין, זה לא שאנרגיה אחת יותר טובה מהשנייה, ממש חשוב להגיד את זה, זה שכשאנחנו יודעים ויודעות להשתמש באנרגיות האלה ביחד, ככה אנחנו יוצרות ויוצרים מציאות, וכל החוקים שדיברנו עליהם עד עכשיו, זה חוקים ש חלקם הם יותר קשורים לאנרגיה הנקבית, וחלקם יותר קשורים לאנרגיה הזכרית, והם ביחד יוצרים מציאות. אז אם סתם אני אתן כזה דוגמה, אז אם למשל אנחנו רוצות לקחת את חוק המשיכה כדרך ליצור מציאות, נכון? אני צריכה להיות בהוויה שלי בתוכי, בתדר הזה, של מה שאני רוצה כביכול להגשים בחוץ, זה אנרגיה נקבית, ואז אני מחברת את זה גם לחוק הפעולה, יכול להיות שאני מגנט כל מיני סיטואציות ודברים כאלה לחיים שלי, שזה ככה אני מושכת בעצם כל מיני דברים לחיים שלי, עדיין אני אצטרך לבחור מה, איזו פעולה לעשות סביב דברים שמגיעים לחיים שלי, נכון? או יכול להיות שאני אבחר לעשות פעולות עוד לפני, כי אני כבר בהוויה, אני כבר בתוכי מרגישה את הזוגיות שלי עם עצמי, אז יכול להיות שאני רוצה לעשות כל מיני פעולות, הפעולות הן אנרגיה זכרית. ואז החיבור של שני הדברים ביחד יוצרים מציאות.
בעצם את מעלה לנו כאן למודעות, לכל אחת מאיתנו, ואני זוכרת את הפעם הראשונה שאני שמעתי את זה, וזה היה לי כזה, וואו, זאת אומרת, בי יש גם וגם. האמת שזה מאוד הסביר לי את העניין הזה, שאני באמת לפעמים, יש לי ימים של יותר הוויה, ויותר נינוחות, ויותר כזה, ויש לפעמים ימים אין שאני מרגישה שאני בא לי לדהור קדימה, ולעשות מלא דברים, ולפעמים ביום אחד יש לי את שניהם, וזה כזה עשה לי בלבול עם עצמי. אז מי אני? אני יותר כזאת, אני יותר כזאת. לא, אנחנו גם וגם. זאת אומרת, אני גלי, ואני אישה במין שלי, אבל בתוכי מתקיימות שתי האנרגיות, גם האנרגיה הזכרית וגם האנרגיה הנקפית. זה מאוד עושה סדר, זה מאוד עושה רוגע, ואם אני ארתום את שתי האנרגיות האלה ביחד, ואני אקבל את זה שיש את שתי האנרגיות האלה ביחד בתוכי, אני אוכל למקסם את מה שאני רוצה לזמן לחיים שלי, את מה שאני רוצה ליצור בתוך החיים שלי, אני אוכל למקסם את האופן שבו אני מממשת את זה, באופן שבו אני גורמת לזה לקרות. לפעמים הייתה לי איזושהי דחייה מאיזושהי אנרגיה. אם לדוגמה חשבתי שאני צריכה יותר להתקדם בעסק, הייתי אומרת, מה, אני יותר מדי, אני יותר מדי נשית, אני יותר מדי עדינה, אני יותר... לא, אני לא יותר מדי משום דבר. אני גם וגם. והחיבור הזה בין הדברים, ושוב, כמו שאמרת, זה מחובר לכך הרבה חוקים, כן, זה לא stand alone, זה בעצם משהו שמקדם אותנו לכיוון הזימון של החיים שאנחנו רוצות. אנחנו
כן,
בחוק
והאמת אחרי. שגם ספציפית לגבי אנרגיה זכרית ונקבית, יש עוד מלא מה להגיד, גם מה זה אנרגיה זכרית נקבית לא מאוזנת ודברים כאלה, לא אמרנו פה, ממש
פרק.
חלק קטן מזה,
זה
אבל
פרק,
רק
זה
בשביל
פרק.
לפתוח את ה... מה?
זה פרק
פרק?
בפני עצמו.
אפשר? כן. זה, מה שמצחיק זה שבאמת, אני חושבת שעל כל אחד מהחוקים האלה, יש לי קורס שלם, או תוכנית
כן,
שלמה, או
אני
על
בטוחה.
כל אחד מהם. כאילו זה ממש, וזה גם, כאילו, אפשר לפתח את זה כל כך, להגיע
נכון.
לכאלה עומקים. טוב, אז חוק
תודה.
אחרון, חביב, לפרק זה. אוקיי, אז יש לנו את חוק התמרת האנרגיה.
וואו.
אני מאוד אוהבת את החוק הזה, והשארתי את ה... זה לא הטוב לסוף, כי כל החוקים הם ממש טובים, והם עוזרים לנו. בגלל שהתחלנו עם אנרגיה, אז אנחנו נסיים עם אנרגיה. אז אם דיברנו על זה שהכל זה אנרגיה, בין האנרגיה שרתת ושתדרים ובלה בלה בלה, עוד דבר שחשוב שנבין שאנרגיה היא לא נעלמת. אין דבר כזה משהו שנעלם. אין דבר כזה. יש משהו שמשנה צורה. יש משהו שהופך למשהו קצת אחר. אבל שום דבר לא נעלם. אפילו הגוף הפיזי, ופה אני לקחת את זה שנייה לעולם הרוח, אבל הכל זה רוח, כי רוח זה חלק מהחיים שלנו, ואנחנו יכולות או להתכחש לזה ולצמצם את עצמנו רק למה שחמשת החושים אומרים לנו שזה נכון, או להסכים, להבין שאולי יש מעבר לחמשת החושים שלנו, ואז כאילו פשוט להיפתח להרבה יותר שפע בחיים האלה. אז בן אדם מת, גוף פיזי מת, אז אפשר להגיד, זהו, זה נעלם, נגמר, החיים שלו נעלמו. לא! החיים לא נגמרים. הגוף הפיזי, כן, יש לו כנראה איזשהו פג תוקף, אבל הגוף הפיזי עצמו הופך למשהו אחר ברמה הפיזית, הוא הופך לכל מיני חומרים, הופך להיות דשן, אני לא יודעת, חרקים ודברים כאלה, שלא נדבר על זה, אבל יש אנרגיה. האנרגיה של הבן אדם, זו הנשמה שלו. והיא
וואו.
ממשיכה הלאה. לצורה אחרת, זה כבר לא הצורה של, הפיזית של הגוף, היא בעצם כבר צורה אוורירית שהעיניים האנושיות שלנו לא רואות. אגב, צמרמורת הרבה פעמים, זה גם סימן לנשמות. וזה ברמה הכי חיובית שאפשר להגיד. אם יש לכם בן אדם שנפטר, שמאוד מאוד מאוד אהבתם, ואתם מרגישות צמרמורת כשאתם מדברות איתו, תדעו שהוא איתכם, האנרגיה שלו איתכם, היא לא נעלמה. אין באמת מוות ברמה הרוחנית, אין דבר כזה. אנשים פיזית מתים, אבל הנשמה שלהם ממשיכה להתקיים. זה נותן המון שקט והמון נחמה, במיוחד כשאנחנו כביכול נדמה לנו, שוב, זה לא באמת נדמה לנו, איבדנו, אדם מאוד מאוד קרוב, זה לזכור ולדעת שלא באמת איבדנו אותו, נכון, אנחנו כבר לא נוכל לחבק אותו כמו שחיבקנו אותו קודם, אבל האנרגיה שלו היא קיימת, היא נשארת, וכל זמן שנבחר להכיר בזה ולדבר איתו ולהכיר בזה שהוא איתנו, הוא יהיה איתנו. ואנחנו גם יכולים ויכולות הרבה פעמים לחוות ולהרגיש את זה. אז זה רמה אחת של חוק התמרת האנרגיה. רמה אחרת, מעבר לגוף הפיזי, זה באמת... מחשבות, רגשות וכל הדברים האלה. אני יכולה להיות עכשיו ברגש הכי כועס בעולם, בסדר? אני יכולה להיות עכשיו ממש ממש כועסת, הכעס הזה לא ייעלם. הכעס הזה הוא לא נעלם כי אני עכשיו מתעלמת ממנו. האנרגיה הזאת מתקיימת. מה שאני עושה, אם אני לא רוצה להישאר בכעס, ואני רוצה להפוך, אני כבר אמרתי, אם אני לא רוצה להישאר בכעס, אני רוצה להפוך אותו למשהו אחר. זה לא יעזור לי לנסות לגרש אותו, ולא יעזור לי להתעלם ממנו, כי האנרגיה הזאת לא נעלמת. היא מקסימום תצרף בתוך הגוף שלי כטראומה, שתהפוך למחלה פיזית וכל מיני דברים
טוב,
שאנחנו לא
חשוב,
רוצות.
חשוב.
אבל אם נכיר בחוק התמרת האנרגיה, נדע לקחת את הכעס הזה ולהפוך אותו למשהו אחר. איך אנחנו הופכות כעס למשהו אחר? שוב, יש קורסים שלמים שבהם אנחנו לומדות את לעשות את הדברים האלה, אבל בגדול, דרך יצירה, לקחת את הכעס הזה, וליצור ממנו משהו חדש, היצירה בעצם נותנת ביטוי לכעס בצורה שהיא מאוד פרודוקטיבית, יוצרת איזה שיר יפה, תמונה יפה, ריקוד יפה, קורס חדש, כל מיני דברים כאלה, כן. ואז פתאום זה כבר הופך להיות משהו אחר, כבר, היצירה כבר יש לה כמו תנועה בפני עצמה, וכבר אנחנו, אין צורך יותר בכעס הזה, כי כבר יצרנו ממנו משהו. אופציה אחרת זה פשוט סליחה. אני לא אכנס עכשיו יותר מדי לעומק של איך עושים את זה, אבל בגדול, אם אנחנו נלמד לסלוח לעצמנו, באמת באמת לסלוח לעצמנו, לא סתם להגיד סליחה, אלא באמת לסלוח לעצמנו, על כעס, על אשמה, על בושה, על כל מיני דברים כאלה, אנחנו דרך הסליחה מתמירות את האנרגיה למשהו אחר. הכעס מתוך הסליחה יכול להפוך לשלווה, לשקט, לאהבה אפילו, למלא מלא מלא דברים אחרים, אז פשוט לזכור שאנרגיה היא לא נעלמת, ואם יש עכשיו אנרגיה שהיא תקועה לנו כמו עצם בגרון, היא לא באה לנו טוב, אנרגיה כזו או אחרת, לזכור שאם נבחר להפוך אותה למשהו אחר, אנחנו יכולות, וזה גם להזכיר לעצמנו שאפילו לשאול את עצמנו איך אני יכולה להפוך את האנרגיה של הדבר הזה למשהו אחר.
עצם הידיעה שיש ביכולת שלנו לקחת רגש, תחושה, שאנחנו רואים, שוב, לא אמרנו לא להרגיש, כן להרגיש, אבל שבאיזושהי נקודה אנחנו מבינות שזה כבר לוקח אותנו למקומות לא טובים, עצם ההבנה שאנחנו בעצמנו לא ללכת למישהו חיצוני שיעשה לנו את זה, איזה קסם או איזה משהו, או נעביר אחריות למישהו אחר. אנחנו יכולים לשנות את האנרגיה הזו לאנרגיה נעימה יותר, טובה יותר, שתטיב איתנו, זה בעיניי ביג וואו, ביג וואו, זה כלי מרגש.
אגב, פעילות גופנית מאוד עוזרת להתמיר אנרגיה, ממש.
זה... מי כמוני יודעת, מי כמוני יודעת. זה כל כך נכון, זה כל כך נכון. באמת עכשיו, את בעצמך מזכירה לי שמרוב שאני מתרגשת, אני לא חשבתי על הדוגמה הזאת, אבל לדוגמה באמת מתאמנות שלי, שמגיעות לשיעור, ומגיעות מתוך איזושהי סיטואציה מאוד מאוד כאוטית, או משהו מאוד כאוס, בין אם זה עם המשפחה, או הגיעו רגע מאיזושהי פגישה של לקוחות, והן ממש לא יודעות מה הן הולכות, הן הולכות להתפוצץ, אבל אין להן ברירה, כי השעה 8 והשיעור מתחיל. הן בסוף השיעור, הן שכחו שבכלל כעסו. הן כבר, הן התמירו, כמו שאת אומרת, את האנרגיה של הכעס, של העצבים, של האנרגיה התחוסה הזאת, למשהו שהוא הרבה יותר קליל, למשהו שהוא הרבה יותר נינוח. הראש שלהם פתאום גם קיבל איזשהו רעיון חדש למה הם יכולות לעשות עם הדילמה הזאת שהם נכנסו, וזהו, זה האנרגיה הזאת, שוב, כמו שאמרתי, לא נעלמה, אבל הם שינו אותה בעצמן, בעזרת פעילות גופנית בסך הכל, לא בעזרת איזשהו משהו באמת שאי אפשר להשיג אותו, פילאטיס של 55 דקות, וכל היום שלהם משתנה, וזה לא כל היום, אנחנו יודעות את זה, זה מין גלגל כזה הרי שמזין את עצמו, נכון?
המשמעות.
וואו! דנה, היה כל כך כיף לדבר על כל החוקים האלה, זה באמת, זה מרגש ומעצים, ומשמח, ומחזק, ואני מאוד מקווה שכל התחושות האלה שאני ככה, שאני חווה, ונראה לי שגם את, אני מאוד מקווה שאנחנו מצליחות, והצלחנו חלק קטן מזה להעביר למי שמאזינה לנו, ואם כן, אז אשרינו דנה. ממש.
ותכתבו לנו שנדע מה קיבלתם, מה לקחתם מהפרק הזה.
נכון, נכון, תכתבו לנו. הרי כולנו אחד, כולנו אחד, אנחנו נשפיע אחת על השנייה אם נדע מה אתן חשתן. אם לקחתם חוק אחד, שני חוקים, התחלתם לזכור אותם, התחלתם לשים לב שהם מתקיימים בחיים שלכם, אנחנו כבר בטוחות שאתם תצליחו לעשות שינוי, ולו הקטן ביותר ביומיום שלכם, מעבר לזה, בעצמכן, בסביבה שלכם, וזה מבחינתי לפחות מצווה גדולה. אם משהו לא מספיק ברור, אנחנו, כפי שהבנתם, הכי נשמח להסביר ולפרט, כי זה כיף לנו. אז אני לא אחזור על כל החוקים, אבל אתם יכולות לחזור על זה בעצמכן. כל החוקים הם חוקים, מה שהכי חשוב בעיניי לזכור פה, שהם חוקים שמתקיימים לטובתנו העליונה. שום דבר לא בא נגדנו, אלא אך ורק לטובתנו. דנה, המון המון המון. המון! תודה על כל הטוב הזה שהיה לנו כאן ושהפצת לנו.
מאהבה גדולה, תודה לך, תודה שאירחת אותי כאן, תודה שהזמנת אותי, תודה שאפשרתי לדבר על הדברים שאני הכי אוהבת לדבר בעולם, תודה על האנרגיה שלך ועל ההשלמה שלך, אותי, בתכלס, על זה שפשוט היית ההתרחבות שלי, ככה אני מרגישה, כאילו,
וואו.
אני אמרתי משהו ואז הרחבת את זה, כאילו זה ממש היה אותה אנרגיה שפשוט מתרחבת, אז כיף
וואו.
גדול, ממש ממש נהניתי, ממש, תודה.
אני כל כך שמחה. אני מאזינה אדוקה לפודקאסט שלך, ואני עוקבת בדף האינסטגרם שלך, וככה בעצם נוצר החיבור שלי אלייך, והנה המימוש שלו פה, בפרק הזה. אז תודה רבה, דנה. פשוט תמשיכי לעשות את מה שאת עושה. את עושה את המעולה. אני מחכה להתרחבות הבאה שלך, שכנראה תקרה בעוד שעה. כי את כל הזמן מתרחבת.
האמת שיש לי הדרכה שאני מעבירה עוד שעה, אז כנראה שזה
בבקשה. התרחבות. אז תודה רבה רבה רבה.
אז אני לא יודעת מה איתכן, אני אהבתי על הפרק הזה, כמו שגם אמרתי קודם, אני מאוד מאוד מקווה כמובן שנהניתם, וכמו שאמרתי בתחילת הפרק, אתם מוזמנות, אם אהבתם את הפרק, לדרג אותו בחמישה כוכבים, להוסיף חוות דעת, לשתף ולחלוק עם חברים, חברות, משפחה, במדיה החברתית, בכל מקום, להפיץ את השפע הזה לכמה שיותר אנשים. אני מאמינה שככל שיותר אנשים יכירו את חוקי היקום, יכירו את הכוח המטורף שלהם ליצור שפע בחיים האלה, העולם הזה חד משמעית יראה עולם טוב יותר. הסיבה היחידה שיש אנשים שנקרא להם אנשים רעים או אכזריים שעושים דברים קשים בעולם הזה, זה כי הם לא מחוברים לשפע. הם בטוחים שאם הם יפגעו באנשים אחרים, אז יהיה להם יותר, אז הם ינצלו ממשהו, אז לא יודעת, הם יהיו חופשיים. ודווקא כשהם מבינים את החוקיות של היקום הזה, אז מבינים שלכל אחד ואחת מאיתנו יש את הכוח ליצור את זה עבור עצמנו, מבלי לפגוע באנשים אחרים. אז כן, אני מאמינה שהעולם שלנו לגמרי יכול להפוך להיות עולם הרבה 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 יותר טוב, ככל שיותר אנשים יכירו את החוקים האלה, שכמו שאמרתי קודם, לצערי לא מלמדים אותם בבית ספר. ואם אתם מרגישות שאתם רוצות יותר מזה, באמת להיכנס לאיזשהו עומק אחר של תודעה, של חיבור לכוח האינסופי הזה של היקום, מתוך חיבור לעצמכן, וליצור מתוך הכוח הזה ניסים, ממש ניסים, אפילו ככה אנחנו, כמו שאמרתי, אני מקליטה את הפרק הזה, או אני מעלה את הפרק הזה, ממש באמצע של חול המועד פסח, אז ליצור ניסים כמו הניסים המטורפים, הבלתי ניתנים לתפיסה, שמשה בעצם התגלה אליהם דרך ההתגלות האלוהית, ואחרי זה גם בני ישראל במצרים, בעצם כל הניסים האלה שעזרו להם להשתחרר מהיותם עבדים במצרים, ואומנם לצאת לעוד מסע של 40 שנה במדבר, בסופו של דבר להגיע לארץ המובטחת, לארץ כנען, שהפכה לארץ ישראל. אז כל הניסים האלה, המטורפים האלה, בסופו של דבר הם התקיימו מתוך חיבור של בני ישראל למי שהם באמת, ואמונה בבורא עולם, או במקרה, או בפרשנות שלי את בורא עולם, אמונה ביקום, אמונה במקור של כולנו, אמונה באהבה ללא תנאים. השילוב של האמונה עם ההיזכרות של מי שאנחנו, עם החיבור שלנו לעצמנו וההקשבה ליקום, זה השילוב שיוצר ניסים. ואת השילוב הזה, שכמובן נשען על חוקי השפע של היקום, אני מלמדת בקהילת שפע של ניסים, שהיא מבוססת על העקרונות של הספר המהמם והמטריף, הקורס בניסים. קהילת שפע של ניסים היא בעצם תוכנית שנתית, שכוללת גם שידורים חיים, וגם שידורים מוקלטים שנפתחים כל שבוע, וגם מפגשי קהילה, ששם אני נותנת תמיכה ברמה הכי אישית שיש, לצד שאר חברות הקהילה שגם מחזקות ומעצימות אחת את השנייה. כל בעצם מתקיים בתוך גם קבוצת פייסבוק סגורה יש המון 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 הטבות מיוחדות למי שחברה בקהילת שפע של ניסים. אז אם זו תוכנית שמעניינת אתכם, אם מעניין אתכם ללמוד ממני את החוקיות הזאת של היקום, את החבירה הזאת לכוח העליון ששוכן בתוכנו בתכלס, ואת יצירת הניסים שהם בעצם מעל ומעבר לחושים שלנו, מעל ומעבר לכל דמיון, מין מציאות כזאת שהיא סוג של כנגד כל הסיכויים, את הדברים האלה אני מלמדת בקהילת שפע של ניסים שפתוחה ברגעים אלה, בימים אלה, להרשמה עד לסוף חול המועד פסח 2024. אם אתם מאזינות לפרק הזה אחרי, אז אתם יכולות דרך הקישור שאני מצרפת כאן מתחת לפרק, להירשם לקבלת עדכון לפעם הבאה שהקהילה תיפתח להרשמה. במידה ואתם נכנסות לקישור ואתם יכולות להירשם לקישור, שימו לב לשעון העצר, השעון בעצם שמופיע בתוך הקישור, מראה לכם כמה זמן נותר להירשם לקהילה. הקהילה נפתחת אחת לכמה חודשים, לפי ההשראה שאני מקבלת, או המסרים שאני מקבלת מהיקום, וכרגע היא פתוחה, היא פתוחה להרשמה, אני הכי 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 אשמח לראות אתכן איתנו, אני מאמינה שהקהילה הזאת היא כוח, כוח של אור ביקום הזה, בעולם הזה, ולא משנה כמה אתם מרגישות אולי שאתם כרגע בחושך, אם יש לכם קריאה להיות חלק מהקהילה הזאת, הנוכחות שלכם בתוך הקהילה והנוכחות של הקהילה בחיים שלכם יכולה להציף אתכן באור ואת העולם כולו באור. אני ממש ממש מאמינה בזה. אני גם רואה, אני רואה את הניסים שאני יוצרת בעקבות התכנים גם שאני מעלה לקהילה, ושהנשים שבקהילה יוצרות בתוך החיים שלהם, זה דברים ש... תכלס קשה להסביר בכמה מילים, אבל בתוך הדף של, של כל ההסבר וההרשמה לקהילת שפע של ניסים, אתם גם יכולות לראות את ההמלצות וחוות הדעת ואת הדברים של האנשים שחברות בקהילה מספרות בעצם על הקהילה. אז זהו, אז יש לכם פה מתחת לפרק הזה את הקישור עם כל הפרטים לקהילת שפע של ניסים. וכמו שאמרתי, אתם מרגישות קריאה. פשוט תירשמו, זה בעיניי, כן? זו התוכנית השנתית המשתלמת ביותר כלכלית, באמת המחיר שלה הוא ממש מצחיק ביחס לערך המטורף שאתם מקבלות בתוך הקהילה, וזה פשוט, כי גם קיבלתי את המסר, להנגיש את זה כמה שיותר לנשים שמוכנות ופתוחות לעבור את התהליך המטורף הזה והמשנה חיים הזה. שאנחנו עוברות בתוך הקהילה. אז זהו, אני הכי אשמח לראות אתכן איתנו, ובין אם אתם תצטרפו לקהילת שפע של ניסים, ובין אם לא, אני מאחלת לכן, כמובן, למי שמאזינה לפרק הזה בזמן חג הפסח, פסח שמח, מלא ניסים. אני מאחלת לכולנו, באמת להשתחרר מהעבדות של האגו ושל התודעה שמצמצמת אותנו, ולחבור באמת לכל האפשרויות שפתוחות, כמו שחוקי השפע של היקום מלמדים אותנו. ואנחנו נתראה בעונה הבאה של פודקאסט עולם השפע. אם אתם רוצות לדעת מתי הפרק הבא יעלה, אתם פשוט יכולות כמובן גם לעקוב אחרי הפודקאסט, וגם לעקוב אחרי במדיה החברתית, באינסטגרם, בפייסבוק, בקבוצת יוצרות חיים של שפע, או באינסטגרם פיל גוד מקף תחתון שפע. אני גם נמצאת בטיקטוק וביוטיוב. בקיצור, איפה שלא תהיו, אני אעדכן ברגע שיעלה הפרק החדש. וזהו, שיהיה לכולנו... בזמן הפגרה, המון 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 חבירה לאור, לניסים, ליקום כולו, לבורא עולם, וסליחה, לאהבה האינסופית שקיימת בעולם הזה. אני אוהבת אתכן מאוד, תודה, תודה, תודה שאתם מאזינות לפודקאסט עולם השפע, ומצפה לראות אתכן, או להקשיב לכם, או לשמוע ככה את התגובות שלכם על הפרקים שיעלו בעונה הבאה. אז אנחנו נתראה בעונה הבאה, ובעלי בינתיים. תודה רבה שהקדשתן את הזמן להאזין לפרק הזה. אם אהבתם את מה ששמעתם כאן היום, זה הזמן להעביר את השפע הלאה. אני הכי אשמח בעולם אם תפרגנו בדירוג הפודקאסט ובחוות דעת חיובית, ואם אתן מכירות אנשים שהתוכן הזה יכול לתרום להם, שתפו אותם. אם אתן עדיין לא עוקבות אחריי במדיה, תוכלו לקבל עוד טיפים, השראה והמון אנרגיות של שפע בעמוד האינסטגרם שלי, feel good, כף תחתון, שפע, או באתר שלי, feelgoodshefa.com. זה הזמן ללכת וליצור שפע וניסים בחיים שלכם. אוהבת!